הרב,
כן.
לא שלח לנו עדיין את הסיכום, אנחנו רק מזכירים
אה,
לכולם.
ראש, סליחה, אני אשלח, כן, סליחה, ברח לי. טוב, דיברתי על חקיקה, רגע, לא העליתי גם אותו למודל דרך אגב, אני תמיד מעלה אותו גם למודל, כך שבאופן עקרוני אתם תמיד יכולות גם לקחת אותו משם. אולי גם שכחתי את זה, אני כבר לא זוכר, אני צריך לבדוק, אבל נדמה לי
שכן. אני מסתכלת.
אוקיי. בכל אופן, דיברנו על חקיקה, עכשיו אנחנו מדברים כמובן על חוקקים להשלים, זה סוגיה אחרת לגמרי, למרות שגם פה וגם פה זאת חקיקה.
אז זה מופיע במודל.
אוקיי. בכל אופן, אז הגמרא קודם...
אני למשל, שומעת חופשית, אני לא חושב שאני יכולה להגיע לשם.
אוקיי, לא, לא, בסדר, אני לא בונה על המודל, אני שכחתי פשוט לשלוח. אני רק אומר שעקרונית זה קיים גם שם, ומי שרוצה יכולה גם להוציא את זה משם. אוקיי, אז דיברנו על, ראינו את זה כבר בגמרא, אני לא אחזור לזה שוב, מחלוקת תנאים, רבי מאיר ורבנן, לגבי חוקקין להשלים. גם בחור כלשהו. הטענה בעצם זה שגם אם החור הוא קטן, עדיין, אם הכותל הוא מספיק גדול, אנחנו רואים את זה כאילו שהיה פה מקום גדול. מקום גדול לעניין מה? זאת שאלה טובה. אפשר היה להגיד שזה מקום גדול לעניין שהחור יחשב רשות היחיד. אפשר להגיד שהמקום הוא גדול לעניין זה שהחור יחשב כמקום דלת על דלת. זאת אומרת, הסיטואציה היא שאנחנו זורקים בעצם את החפץ מרשות הרבים, וזה נח בחור על הכותל שכמובן חוצץ בין רשות הרבים לרשות היחיד. עכשיו, אם החור הזה, נגיד אם החור לא מפולש, לא עובר לצד השני, כמו שתוספות אומר, אלא רק נח בכותל, אז שם, בשביל שהדבר הזה יחשב רשות היחיד, באמת צריך שהחור הזה יהיה לו שיעור של דלת על דלת בגובה 10, כי הוא צריך להיות רשות היחיד מצד עצמו. אוקיי? Okay? אם זה מפולש, אז יכול להיות שהוא מתחבר לרשות היחיד שבפנים. בכל מקרה, בפשטות נראה, אני ככה לפחות הבנתי בהתחלה, שהדיון הוא על מקום דלת על דלת, לא רשות היחיד. זאת אומרת, כיוון שצריך הנחה על מקום דלת על דלת, שאני זרקתי את החפץ ברשות הרבים, הוא עבר 400 ונח בחור שבקיר. ובחור שבקיר הוא חלק מרשות הרבים, אבל...
אבל זה לא, דלת על דלת, לכן
זריקה
לנגד, 400. אבל מעל 10 טפחים, מעל 10 טפחים, זה מקום פטור, אז למה, מה היה עוזר לי דלת על דלת שם? הרי הסיטואציה שמדובר עליה היא מעל 10 טפחים.
כן.
אז מעל 10 טפחים, זה מקום פטור, למה נצחה דלת על דלת?
אם זה חורי רשות הרבים.
לכן אני לקחתי בחשבון שבטוח הסוגיה עוסקת בזה שזה רשות היחיד. כי מעל 10 טפחים, מתי הוא יהיה חייב? רק אם יש מעל 10 טפחים מקום דלת על דלת, ואז זה הופך להיות רשות היחיד. הרי במקום פטור אני לא צריכה כלום.
רק שנייה אחת. אני באמת לא זוכר כרגע, לא יודע, הימים האלה מבלבלים אותי. אני לא זוכר כרגע איך באמת אפשר להבין את זה כמקום דלת על דלת ברשות הרבים. זה מחלוקת ראשונים, כך שיש ראשונים שכן למדו את זה ככה.
בגלל שלדעתי אחרי זה, מה שאני ראיתי בתוספות, שאז למה יש דיון בכלל על המתחת ל10 טפחים?
מתחת 10 טפחים בסדר, זה ברור, מתחת 10 טפחים זה יכול להיות שייך לרשות הרבים, אבל מעל 10 טפחים...
מעל 10 טפחים, לפי מה, הרי כל הדיון בסוף הוא על הזורק באוויר מעל 10 טפחים, על זה הדיון בסוף עם התירוצים, ולכן לי זה ברור שהוא מדבר על רשות אחת, ולא רק אני כאילו הבנתי את זה, גם הרשב"א הביא את זה.
לא, לא, ברור. הפניתי אתכן לרשב"א, כי זה מה שהרשב"א אומר, אני רק שואל, למה צריך להגיע לרשב"א? הרשב"א
אבל מביא את האפשרות, לדעתי, שיכול להיות שמדובר בדלת על דלת, ואז הוא אומר שלא.
אז זה בדיוק השאלה. זאת אומרת, אז למה צריך את הרשב"א בשביל זה? לכאורה זה גמרא.
נכון, אני מההתחלה בשאלה 2, לי זה היה ברור שמדובר ברשות היחיד. הוא כאילו טוען שמלשון מהשפה של הגמרא זה נראה, שמדובר בדלת על דלת.
רגע.
אז
שנייה אחת. את משהו פה לא הגיוני בעיניי?
דלת על דלת רק ברשות היחיד. כלומר, הדלת ועל דלת מאפשר לנו להגדיר שזה רשות יחיד. אם אין לנו דלת על דלת, יש לנו בעיה עם איזה רשות זה. זה כבר הבנו בגמרא, כמו שאני, כן.
זאת אומרת, הדיון על חורי רשות הרבים מדבר על למטה מעשרה, בגמרא, נכון?
כן. Okay.
כי אם אנחנו אומרים שחורי רשות הרבים כרשות הרבים, אז זה מה שמכשיר אהבה על הבית. אז זה מדבר על למטה מעשרה, ואז מעמידים בדבלה שמנה.
כן.
Okay. עכשיו הגמרא אומרת, לא, מדובר שבכותל אין חורים, והבית מוכיח איך זה יכול להיות, איך אנחנו יודעים שמדובר בכותל בלי חורים, כי אם היה מדובר עם חור, אז איך נסביר את הדין של זרק למעלה מעשרה טפחים כזורק באוויר? שמה... לא, זהו, שמה לא, זה רשות היחיד.
כן.
נכון, לכן הדיון הוא על רשות היחיד, ולא על דלד על דלד.
תודה.
אבל זה אמרנו כבר בהתחלה, כאילו ב...
כן. לכן לא הבנתי את ה...
יחד, בסדר?
אני...
האמת שאני צריך לחשוב על זה, לכאורה זאת הערה נכונה, אין פה אפשרות בלמעלה מעשרה טפחים להסביר שזה מקום דלת על דלת ברשות הרבים. בואו נחכה רגע ונראה, בשלב שבו נגיע, אם נגיע לנקודה הזאת, אני אנסה לחשוב על זה שוב. כרגע אני חושב שאת צודקת לגמרי.
אין לנו היום.
כן, כרגע אני חושב שאת צודקת לגמרי, אם זה למעלה מעשרה טפחים, אני לא רואה את האפשרות להעמיד, הדיון פה הוא האם זה מקום דלת על דלת, לכאורה זה רק דיון בשאלה, האם אנחנו נמצאים ברשות היחיד או לא, אבל אז כמובן, תראו, תוספות מסביר שזה חור מפולש. אם זה חור מפולש, אז זה יכול לקבל מעמד של חור של רשות היחיד, בגלל שהוא חורי רשות היחיד, כי הרי הוא עובר לרשות היחיד, אוקיי? אז תלוי בשאלה, האם בחור צריך להיות דלת על דלת, או לא צריך להיות דלת על דלת, זה ראינו כבר בסוגיה הקודמת. אם החור הוא לא מפולש, אז החור בעצמו שנמצא מעל עשרה טפחים, בעצם פונה רק לרשות הרבים, זה חורי, לא חורי רשות הרבים, זה חורי מקום פטור, נכון? אבל אז אפילו רשות היחיד זה לא יכול להיות. כי איך יהיה רשות היחיד? רק אם אני מבין שבחור עצמו יש דלת על דלת בגובה עשר, זה החור. זאת אומרת, החור בעצמו יש לו את כל המימדים שנדרשים בשביל רשות היחיד. אחרת בלי זה...
בקוטן.
כן.
שומעת את עצמי, לא יודעת. מה קורה בכותל שהוא בגובה של עשרה טפחים? עכשיו, אם מעליו יש חור, דלת על דלת, אז יש לי פה, הרי כותל שהוא בגובה של מעל עשרה טפחים, ויש בו עוד חור של דלת, אז יש לו מחיצות, אם כולו ברוחב של דלת על דלת, אז הוא בעצמו כבר...
עכשיו את מדברת על תל או על גדר בבריתה, כן, אז זה משהו גבוה שמסביבו יש ארבעה דפנות, זה נקרא דפנות, לגבי מי שעומד למעלה, כמו הגג של הבית. אבל פה אין דפנות מכל הצדדים, זה כותל שיש חור באמצע שלו. אז לכאורה צריך להיות שבחור עצמו יהיה מימדים של דלת על דלת על יוד. אחרת הוא לא יכול להיות רשות היחיד. אלא אם כן הוא מפולש, מה שהרי שם בתוספות ביומא אומר, אוקיי? טוב, אז בואו נמשיך. בכל אופן, אז לפי רבי מאיר סובר, שחוקקים להשלים, ולכן הדבר הזה הוא רשות היחיד, כרגע אני אומר, ולפי רבנן לא חוקקים להשלים, וזה מקום קטן, ולכן בעצם זה נשאר מקום פטור, ולא רשות היחיד. עכשיו, המקור של המחלוקת הזאת, זה גמרא בעירובין וביומא, אני מתחיל את הרדף, כן, אז אני מביא את זה פה מיומא. שניהם זה י"א עמוד ב' משום מה. תני, רב שמואל בר יהודה קמי דרבה, שישה שערים פטורים מן המזוזה, בית התבן ובית הבקר ובית העצים ובית האוצרות ושער המדי, שער מארץ מדי, ושער שאינו מקורה, ושער שאינו גבוה 10. זה פשוט היה אדריכלות מדית כנראה, ככה היו בונים שערים במדי, אוקיי? עכשיו, הגמרא מתחילה לדון בשער המדי. אמר לי, פתחת בשישה וסלקת בשבעה. אמרת שיש שישה שערים ומנית שבעה. אמר לי, אז ענה רב שמואל בר יהודה, שער המדי תנאי, לגבי שער המדי יש מחלוקת תנאים. בתניה, כיפה, רבי מאיר מחייב במזוזה, והחכמים פותרים. ושבין שאם יש ברגלה 10, שחייבת במזוזה. כן, אז זה בעצם איזשהו מבנה שיש לו שני צדדים ישרים, ועל גביו איזה כיפה כזאת, כן, איזה עיגול כזאת. אמרתי כבר איך קוראים לזה,
יש קמרון, לא? קמרון.
קמרונות, או אבן הראשה. כן, אתם מכירות, אבן הראשה זה תמיד האבן שנמצאת בקצה העליון של העיגול הזה, שהרי הם שמו את זה בלי טיח בכלל. וזה פשוט, האבנים האלה ישבו אחת על השנייה ויצרו עיגול כזה.
נשענו עליה. נשענו עליה, לכן
היא נקראת אבן הראשה. נכון. אז זה מה שנקרא שער המדי, והגמרא אומרת שאם יש ברגלה, הכוונה בשני העמודים משני הצדדים, גובה של 10 טפחים, אז היא חייבת במזוזה, למרות שמלמעלה זה עגול, אוקיי? עכשיו מסבירה הגמרא ככה. אמר אביי, דכולי עלמא גבוהה 10, ואין ברגלה 3, ולאו כלומי. כן? אז אם היא גבוהה 10, אבל בחלק שרחב, רוחב של 4 טפחים, אין גובה של 3 טפחים מתוך ה-10, אוקיי? זה לא עוזר כלום. זאת אומרת, אפילו אם היא גבוהה מאוד, אבל אם החלק הרחב 4 אין לו 3 טפחים, זה לא עוזר שום דבר. הנה, מי, למה דווקא 3 טפחים? כי מה שסמוך לקרקע פחות מ-3 טפחים, נחשב חלק מהקרקע עצמה. אז אם יש משהו שהוא יותר מ-3 טפחים, זה אומר שיש משהו מעל הקרקע שיש לו רוחב 4 טפחים. אם זה קורה רק עד גובה 2 טפחים או 2.5 טפחים, אז זה בליטות על הקרקע. זה לא נשאר חלק מהשער. כל מה ש-3 טפחים תמוד לקרקע הוא בעצם חלק מהקרקע. אז לא נחלקו, הוא אומר, אז זה לכן, אם ברגליים אין 3, אין על מה לדבר. אז זה לכל הדעות פטור ממזוזה. ולא נחלקו אלא בגבוהה 10, ויש ברגלה 3, רגע, אינה מי, סליחה, יש ברגלה 3, ואינה גבוהה 10, ולאו כלום. גם על זה לא נחלקו, שני מקרים, כן? גם במצב שיש 3 טפחים ברוחב 4, אבל הגובה שמעל זה לא מגיע ל10 טפחים, אז גם זה לא שער, אז על זה אין ויכוח. איפה כן הוויכוח? לא נחלקו אלא בגבוהה 10, ויש ברגלה 3, ואין ברוחבה 4, ויש בה לחוק להשלימה ל4. אוקיי?
דרך אגב, אין ברוחבה 4, הכוונה היא רק מהחלק שמעל 3 טפחים. ככה אני מבינה, לפי הציורים של שטיינדלץ ושוטנשטיין.
לא הבנתי
עוד פעם? אין ברוחבה 4, הכוונה היא לא בחלק התחתון, אלא בחלק שמתחיל הכימור.
ברור, אם בחלק התחתון אין רוחב 4, אז זה כבר ראינו, אין מה לדבר. נכון? אז אין פה שער בכלל. אם בחלק
התחתון... הם לא הביאו את זה.
ממילא למטה
הוא יותר רחב מלמעלה. רגע, אחת. חניר.
למטה הוא תמיד יותר רחב מלמעלה, אז אין מה לדבר פה. אם הוא מלמעלה פחות מ4, אז בוא.
לא, למטה יותר רחב.
מה, לא מוזכר המושג של 4 טפחים בהתחלה. יוצאים מתוך נקודת הנחה שזה ברור לנו, הרי שני המקרים הראשונים דיברו על הגובה של ה...
לא, מה אומרת? יש ברגלה 3, מה זה יש ברגלה 3?
לא, הרוחב של הפתח הוא 4, אף אחד לא התייחס לזה.
לא צריך להתייחס, מה זה יש ברגלה 3? מה זה רגלה?
שהגבעים של הרגליים, הגובה הוא 3, אבל...
מי זה הרגליים? איך מוגדרים הרגליים?
המזוזות, המשקופים.
הכל זה משקופים. הרגליים מוגדרות כאותו חלק שרחב 4. זה מה שההגדרה של רגליים. העסק הזה יכול להיות כמרון שהוא כולו כמרון. זה לא חשוב, זה לא צריך להיות דווקא בנוי כשני חלקים ישרים שעל גביהם כיפה. זה יכול להיות שכל העסק הזה הוא כיפה. אם יש למטה גובה של 3 טפחים, שבין שתי הרגליים יש 4 טפחים, זה נקרא הרגליים.
בסדר, פשוט הגמרא לא מביאה את זה.
כן, כי זה מה שהיא קוראת רגליים, אני לא חושב שצריך
להגיד. נכון, היא כאילו יוצאת מתוך נקודת ההנחה שזה הכוונה, ואנחנו היינו אומרים להחליט
דבר. זה מה שהבעיה הסביר למעלה, אם אין את זה, אז אין מה לדבר בכלל. זה יש, אבל למעלה אין רוחב ארבעה, ויש בה לחוק להשלימה לארבעה. אוקיי? מה קורה שם? זאת אומרת, אם יש ברגלה שלושה והיא לא גבוהה עשרה, אין מה לדבר. אם יש ברגליה שלושה וכן גבוהה עשרה, גם אין מה לדבר, ברור שחייבת, נכון? זה מקרה שלישי שאותו הבעיה בכלל לא הביא, זה ברור, אוקיי? מה קורה שיש שלושה ויש גובה עשרה, אבל מעל השלושה יש בזה כדי לחוק ארבעה, אבל אין ארבעה בפועל, אוקיי? אז זאת בעצם המחלוקת. רבי מאיר סובר, חוקקין להשלים, לרבנן סברי, אין חוקקים להשלים. אוקיי? אז להלכה אגב פוסקים כמו חכמים, כמובן, ולכן נגיד למה זה חשוב לענייננו ברמה הלמדנית, כי זה אומר שעיון ברמב״ם ובשולחן ערוך לא יעזור לנו פה. כי אנחנו עוסקים בדיון שהוא כל כולו עוסק בשיטתו של רבי מאיר שלא נפסק להלכה. אנחנו יכולים לעסוק, לבדוק במפרשים, אבל אין לנו את האופציה לבדוק בפוסקים. את הפוסקים מביאים את הדעה שנפסקה להלכה, אז קשה להסיק מהם איזושהי מסקנה. אז הרי, סליחה, זה הולך להיות כדרי. אוקיי. אז תוספות שם ביומה, שואל ככה. הכל מודים בגבוהה, תימה. דאמר בפרק כמה דשבת, זרק למעלה מעשרה והלכה ונחה בחור כלשהו, באנו למחלוקת רמיר ורבנן. זה הקושיה. מכאן זה התירוץ, אומר רי. מה הקושיה? התוספות לא אומר מילה. הוא רק אומר, מוזר, בשבת שנינו כך וכך. ולכן מה? שנינו כך וכך ומה? יש פה איזו סתירה מול הגמרא פה כנראה, אבל מה הסתירה?
הסתירה הוא בחור כלשהו, אין פה מידה.
כן, חוקקים להשלים, לפי רבי מאיר, חוקקים, כי אין את המידה, ברור שמדובר בלי מידה.
אבל רבי מאיר בתנאים, לא בכל מצב חוקקים להשלים.
אלא?
למשל, לדוגמה, במצב של המזוזה, צריך שיהיה תנאים מינימליים של השלושה טפחים, ושיש גובה של עשרה בכל מקרה באיזשהו מקום, יש איזשהו תנאי מינימלי, לא בכל מצב חוקקים.
ומה רואים בשבת?
בשבת לפי הסוגיה שלנו כלשהו, לא כתוב בכלל עניין המידות.
זה הקושיה של תוספות. הקושיה של תוספות היא שבסוגיה שם ביום הרואים, שבשביל שרבי מאיר יגיד חוקקין להשלים, צריך שיהיה איזשהו חלק שהשיעור שלו כן מלא. החקיקה רק תשלים את זה על החלק הבא. אבל אם אין לנו שום חלק שיש בו רוחב ארבעה, אנחנו לא נעשה חקיקה כדי לייצר שער יש מאין. לעומת זאת, אצלנו כתוב שמדובר בחור כלשהו. אין בו בשום מקום שיעור ד' על ד'. אז איך בכלל רבי מאיר אומר חוקקין להשלים? הרבי מאיר דורש שתהיה איזושהי תשפית ראשונית, בשביל שאחרי זה אנחנו נמשיך אותה. ולכאורה בסוגיה שלנו, רואים שזה לא נכון, לא צריך. זה הקושה של תוספות. סוגיה שלנו, תוספות גם שואל את זה אגב, ואצלנו זה יותר מובן. כן, תראו את זה במיסוח של התוספות שלנו. והלכה ונחה, אתם רואים תוספות והלכה, זה בסוגיה שלנו. הלכה ונחה בחור כלשהו, באנו למחלוקת רב מאיר ורבנן, תימה לרי. כן, פה גם רי שואל את השאלה, לא רק מתרץ. זה בפרק כמה די עירובין בכיפה, דפליגה ברבי מאיר ורבנן, אמרינה נתם, ולא אמרינה מחוקקין להשלים לרבי מאיר, אלא ביש ברגלי הגימל וגובה יוד, פירוש, גבוה הגימל טפחים שיש בהן רוחב ד' אבל אין ברגלי... אבל אין ברגלי הגימל, או שאינה גבוהה מיוד, לא אמרינה. אם כן, איך היא אמרינה נחה חוקקין להשלים לרבי מאיר, בחור כלשהו. אז פה הקושיה מפורטת. בתוספות שמה הוא פחות פרט, הוא זה נראה לו מובן מאליו, אז הוא לא מצא לנכון לפרט.
מי זה רי?
רי זה נכד של רשי. נכד של רשי. רי ורבינו תם, הרשב"ם, כולם היו נכדים של רש"י, אלה ראשוני בעלי התוספות.
אבל הראשי תבוא זה רבי יצחק?
כן. יש כל מיני, רי הלבן, ויש רי הזקן, ויש רי, וכן, יש כל מיני. בעלי התוספות היו מאוד חכמים, זאת אומרת, היו המון חכמים שנקראים בעלי התוספות. כל סט תוספות על מסכת, מקובל לחשוב שהוא סודר בידי אדם או קבוצה מסוימת, בדרך כלל זה אדם אחד, שסידר את האמירות של כל בעלי התוספות על המסכת הזאת. לכן גם כשיש סתירות בין תוספותים במסכתות שונות, זה לא מרגש. כי הסדרנים היו בעלי תוספות אחרים, ולא בטוח שהם חשבו אותו דבר. באותה מסכת, כשיש סתירה בין שני תוספותים, זה בדרך כלל סיבה להקשות קושייה. אוקיי? טוב, בכל אופן, אומרי, אז זה התירוץ, אני חוזר לתוספות ביומה. אומרי, דעתה מיירי, בכל שהוא דלת על דלת מבפנים, לצד רשות היחיד, ולצד רשות הרבים, קלה עד כלשהו. דאי הווי כלשהו מכל צד, בהא לא הווי אמר רבי מאיר, חוקקים להשלים, כדי אמר אחא, הכל מודים בין רגלי הגימל, או אינה גבוהה יוד, ולא כלום. זאת אומרת, אומר ארי, אצלנו מדובר בחור מפולש, לא בחור שפונה לרשות הרבים, אלא הוא חוצה את הכותל מרשות היחיד לרשות הרבים. בצד של רשות היחיד, הוא, יש לו שטח ארבעה, אוקיי? בצד של רשות הרבים, לא. לפי רבי מאיר, חוקקים להשלים, וכיוון שכך, אז החור שבצד רשות הרבים נחשב כחור של דלת על דלת. אבל גם בסוגיה שלנו, אם כך, צריך שיהיה איזשהו חלק שבו השיעור הוא מלא, בשביל שאנחנו נגיד חוקקים להשלים. היישוב של רי. עכשיו, פה אני כתבתי משהו, ושוב פעם, ההערה של חני מקודם, צריך לקחת אותה בחשבון, כי פה אני שאלתי את השאלה, מה קורה עכשיו, אחרי שהחור ברשות היחיד הוא דלת על דלת? עכשיו זה עובר לרשות הרבים, ושם הוא צר. לפי רבים האלה חוקקים להשלים. ברגע שחוקקים להשלים, אז החור נחשב כמקום דלת על דלת. נכון? עכשיו, ולכן מה? ולכן הוא רשות היחיד, או לכן הוא מקום דלת על דלת, ואז יש פה הנחה ברשות הרבים. עכשיו, כיוון שהחור הוא מעל 10 טפחים, לכאורה אין מקום לאופציה השנייה. כי זה לא יכול להיות מקום דלת על דלת ברשות הרבים.
אבל כן יש לזה מקום, אני אגיד לך למה, למה אני חושבת שיש. הרי אם החור פתוח לרשות היחיד, אז חורה רשות היחיד כרשות היחיד, ולכן השטח הזה בעצם הוא עכשיו רשות היחיד, בטח למי שנמצא בתוך רשות היחיד. ועד השאלה היא, בגלל שזה חור מפולש, שיש עוצר ויש לו פתחים משני הצדדים, ועד השאלה היא מה קורה למי שעומד ברשות הרבים, האם החלק הזה נחשב כרשות היחיד בשבילו?
כן, או זה, לא? זה מה שאני אומר.
אז יש אופציה שהוא יהיה רשות היחיד.
לא, הפוך, רק האופציה הזאת קיימת. זה ברור, זאת האופציה הברורה.
לא נכון, יכול להיות שמי שנמצא ברשות הרבים, בשבילו, בגלל שהקיר הזה הוא מעל 10 טפחים, בשבילו זה יהיה מקום פטור.
לא, מקום פטור, אבל זה לא יהיה מקום דלת על דלת ברשות הרבים. אני שואל, אחרי שתוספות תרץ שהחור הוא מפולש, ויש לו שיעור דלת על דלת ברשות היחיד, אבל אין לו ברשות הרבים. אז החלק שברשות הרבים מקבל מעמד כאילו שהיה בו דלת על דלת, כי חוקקים מהשלים. אני שואל, ואז מה? אז אמרתי, לכאורה יש שתי אפשרויות. או שאז הוא נחשב כרשות היחיד, כהמשך לרשות היחיד שבפנים, חורי רשות היחיד, כן, זה המשך של רשות היחיד שבפנים. ואז למשל, הוא עצמו לא צריך להיות בגובה יוד, כי הוא חור רשות היחיד שנספח אחרי רשות היחיד. זאת אומרת, הוא יהיה רשות היחיד גם אם הגובה שלו הוא לא יוד, אפילו לא צריך לחקוק אותו לגובה יוד, צריך רק לחקוק שיהיה לו שטח, ולא לחקוק אותו, אוקיי? אפשרות אחת, זאת האפשרות הפשוטה. אם יש אפשרות אחרת להגיד, זה מקבל חשיבות של מקום דלת על דלת, אבל זה לא נעשה רשות היחיד, אז זה נעשה מקום דלת על דלת ברשות הרבים, ואז זורק חייו כי הוא העביר דלת עמוד ברשות הרבים.
כי מי שעומד ברשות הרבים, הוא לא רואה חור של דלת על דלת, הוא רואה חור צר.
לא משנה.
ולכן מבחינתו, הוא זורק על מקום שהוא מעניין אותו, הוא מבחינתו זה לא רשות היחיד.
לא, אבל זה לא קשור, רשות היחיד או רשות היחיד זה לא השאלה שאני שואל כאן. גם הרבנן שחולקים על רבי מאיר ואומרים שלא חוקקים להשלים, אין להם ויכוח עם רבי מאיר שאם היינו חוקקים להשלים זה הרשות היחיד, גם לקבל אותו אחד שעומד ברשות הרבים. לא זה הבעיה שלהם. הבעיה שלהם זה שהם לא סוברים את הסברה שחוקקים להשלים. אם זה פחות מדל דל, זה פחות. אני לא עושה תיאוריות שאפשר היה לעשות את זה גדול. אבל אין פה ויכוח שאם לא יצויר שזה היה באמת גדול, זה ודאי היה עכשיו רשות היחיד. גם רבנן לא חולקים על זה. אין פה, אף אחד לא עושה פה חילוק, בין אם אני מסתכל על זה מרשות היחיד, לבין אם אני מסתכל על זה מרשות הרבים. זה נחשב רשות היחיד. זה לא תלוי בשאלה מאיזה צד אני מסתכל על זה.
אבל שאלה, אם אין לו חציצה והוא מפולש, זה לא מחלק אותו, כלומר, איפה אני אחלק רשות רבים או רשות יחיד? אני לא יכולה לחלק את זה. כלומר, זה בכל מקרה, לא, אני אומרת, בכל מקרה הוא חייב להיות באחת היחידות. כלומר, הפוך, אם אין לי מחיצה והוא מפולש, הוא לא יכול להיות או ברשות הרבים או ברשות היחיד.
את צודקת עקרונית, אבל אני חושב שלא צריך אפילו להגיע לזה. כמו שחני העירה קודם, למעשה זה הרי מעל גובה 10 טפחים. אז אין אופציה שזה יהיה חלק מרשות הרבים, רק שמקום דלת על דלת. כי הוא לא חלק מרשות הרבים, אז מה אכפת לי שמקום דלת על דלת? את יכולת לחייב רק אם אני רואה את זה כחלק מרשות היחיד.
אבל את באמת תהיה רשות היחיד, ושם משנה לי דלת על דלת, כי ברשות היחיד יש מחלוקת אם צריך להניח דלת על דלת.
לא, אבל אני אומר, ברשות היחיד לא צריך, אין מחלוקת, כי ראינו את המאירי, ראינו את המאירי שאומר שאפילו אם אין בחור דלת על דלת, ההנחה בחור נחשבת כהנחה במקום דלת על דלת.
לפי המאירי.
כן, כי החור נספח לרשות הרבים העיקרי, הרשות היחיד העיקרית.
וכולם מסכימים איתו על זה?
לא, אבל מי שלא מסכים איתו פשוט אמר שלא צריך שצריך דלת על דלת.
שצריך?
כן.
האם מבחינת רשות...
או שלא פוסקים כמו רב חסדה.
ועד מי שזורק מרשות הרבים, הוא זורק לחור הזה, הוא זרק לתוך רשות היחיד, והשאלה אם זה נח בתוך רשות היחיד, במקום של דלת על דלת, או לא?
לא, אבל הנקודה היא שברור לכולם שזה כן. רק מה? רק יש ויכוח בשאלה למה. יש כאלה שמסבירים בי שפוסקים כמו רב חסדה, שברשות היחיד לא צריך מקום דלת על דלת. יש כאלה שאומרים, אנחנו פוסקים כמו, לא פוסקים כמו רב חסדה, ברשות היחיד צריך מקום דלת על דלת, אבל חור יש לו מעמד כמו מקום דלת על דלת. ויש כאלה שפוסקים שחורים צריכים להיות בשטח של דלת על דלת.
עד מכאן אנחנו רואים שיש כאן כן דיון, או האם זה רשות היחיד, או האם זה מקום של דלת על דלת. יש כאן כן דיון, יש כאן כן אופציה,
אבל לגבי רשות היחיד,
זה לא מקום פטור. אם החלון הוא לכיוון רשות היחיד, זה לא יהיה מקום פטור. זה יהיה רשות היחיד, והשאלה אם אנחנו בתוך רשות היחיד בדלת על דלת.
מסכים, אבל זה לא מגיע אלינו.
למה? בשאלה שתיים, זה בדיוק מה שזה נוגע. אתה שאלת אם מדובר ברשות היחיד או בדלת על דלת.
לא, אבל
דלת על דלת. מדובר או ברשות היחיד או דלת על דלת.
לא דלת על דלת ברשות הרבים. אין פה בעיה, אתה לא בא לפתור בעיה של הנחת מקום דלת על דלת ברשות הרבים. לרוב הדעות הלכה כרב חסדה. מי שלא פוסק כמו רב חסדה זאת שיטה מוזרה. לרוב הדעות, כך פשט הגמרא. הגמרא אומרת זה לכולי עלמא, שברשות היחיד לא צריך מקום דלת על דלת. אז לכן, כל הדיון שאני מדבר עליו, האם זה נחשב כמקום דלת על דלת, הכוונה הייתה, עוד פעם, כנראה בטעות, הכוונה שלי הייתה שזה מקום דלת על דלת ברשות הרבים. ברשות היחיד, זה לא, ברשות היחיד זה לא משנה. כן, יעל, סליחה.
לא, אני רציתי לשאול הערה, כלומר, הערה והערה עבורי. אם זה מעל 10 טפחים, לא יכול להיות שהמעצד של רשות הרבים זה יהיה מקום פטור?
כן יכול
ולא
להיות.
ולא רשות יחיד?
כן יכול להיות. לפי רבנן שלא חוקקים להשלים, אז החור הזה הרי הוא חור קטן.
כן.
אז כיוון שכך הוא בעצם לא יכול להיחשב כרשות היחיד. וכיוון שכך, אז מה הוא יהיה? מקום פטור.
מקום פטור, אוקיי. כן?
כל הנקודה זה שרק רבי מאיר טוען שחוקקים להשלים, ולכן במקום מקום פטור זה צריך להיות רשות היחיד.
אז זה שעומד בתוך הבית, כן? וזה למעלה מעשרה טפחים, ומהצד שלו יש 4x4, אז אין בעיה, זה חורי רשות יחיד.
זה ברור, כן, זה ברור לכל הדעות. כל השאלה זה מה הסטטוס של ההמשך, שהוא צר יותר שמגיע לרשות הרבים.
אוקיי, אז כאן יש אפשרות גם שזה יהיה מקום פטור.
כן, ברור, לפי רבנן זה מקום פטור.
כלומר, אז מי שזורק לשם הוא לא חייב.
עוד פעם?
מי שזורק לשם הוא לא חייב.
נכון.
מרשות הרבים.
זה מה שהרבנן אומרים, נכון? זה הוויכוח, אם חוקקים להשלים, לא חוקקים להשלים.
להגיע לדברים, אוקיי.
עכשיו, בתוספות שלנו, הרי מתרץ אותו דבר, ומביא סיוע מהירושלמי. ואומר היא, דאי רי בחורין שדרכן לעשות בשעת הבניין, שמפולשים לרשות הרבים, ובצד רשות היחיד הם רחבים ד', אבל לא מצד רשות הרבים. ולכולי על מה ויחור רשות היחיד. דעה, חורי רשות היחיד, כי רשות היחיד דמי, נכון, את זה ראינו. ולא פליגי, אלא לשווי המקום דלת על דלת. כאן, זה מה שכנראה בלבל אותי. אני אמרתי שהם חולקים, כי הם רוצים להעמיד את זה שזה יהיה מקום דלת על דלת, אוקיי? תלרבימי חוקקים להשלים, ואבי כדלת על דלת. אבל עוד פעם, לאור ההערה שלך, אני, הכוונה אבי כמקום דלת על דלת, ולכן זה חורי רשות היחיד. לא לכן זה מקום דלת על דלת ברשות הרבים, כמו שאני חשבתי קודם, אוקיי? אלא זה מקום דלת על דלת, ולכן זה המשך של חור רשות היחיד, זה הכל. אז זה כמובן לשיטת התוספות, שבחורי רשות היחיד צריך שיהיה מקום דלת על דלת. למדנו את זה בשיעור הקודם, שזאת השיטה השלישית. יש את המאירי, את הרשב"א ואת התוספות. כן? לפי המאירי והרשב"א לא צריך שיהיה מקום דלת על דלת, או כי ברשות היחיד אין דין כזה, או כי לחור יש מעמד כמו דלת על דלת, כי הוא נספח לרשות היחיד. אבל לפי תוספות, החור עצמו צריך להיות בגודל דלת על דלת, אחרת הוא לא חורי רשות היחיד.
לזה התכוונתי שאמרתי, לכן אין פה, זה הכוונה של דלת על דלת.
כן, כן, ברור, אבל זה לא דלת על דלת מה שאני דיברתי, זה דלת על דלת בתוך רשות הרבים.
כן. את
צודקת, אני חושב שאני טעיתי פה. לכן משמע בירושלמי, דגרסין הנתם, על דעתי דרבי מאיר, בין שיש שם דלת, בין שאין שם דלת, רואים את, את הכותל כגמום, גמום הכוונה שעושים בו גומה, זאת אומרת שהוא חפור. ודווקא אותם שלמעלה מיעוט חשיב ברשות היחיד, ושלמטה מעשה אין בני רשות היחיד משתמשים שם, מפני בני רשות הרבים שמשתמשים בהם, ואז מפרשים את, 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 את מהלך הגמרא. בכל מקרה, התוספות מביא ראיה מהירושלמי, שמדובר בעצם בחור, בחור מפולש. הדיון הוא מי משתמש בזה, האם בני רשות הרבים משתמשים בזה, או שבגלל אנשי רשות היחיד, אף אחד שעובר ברשות הרבים לא יניח שם שום דבר. כי הבן אדם ברשות היחיד ייקח לו את זה. אז כיוון שכך, זה לא נמצא בשימושם של עוברי האורח של רשות הרבים. אז מה רואים בירושלמי? רואים שגם הוא הבין שמדובר פה בחור מפולש. בחור שעובר מרשות היחיד לרשות הרבים. כן, זה מה שהוא מתכוון לומר. אז לענייננו בכל אופן, אז התוספות אצלנו לא רק מביא את התירוץ שלי, אלא יש לזה גם ראיה מהירושלמי. עוד, זה הערה ראשונה. הערה שנייה, בתוספות ביומה, העיר את ההערה הבאה, רבי מאיר סובר, סבר חוקקין להשלים. הדאמר בפרק כמה דשבת, בית שאין תוכו עשרה, אין מטלטלין בתוכו, וכולי, עתיה ככולי אלמה, כן, זו הסוגיה הקודמת שלנו. אז זה הולך לכל הדעות, בין לרבי מאיר, בין לרבנן. מה בעצם פשר ההערה הזאת? לכאורה היה מקום להגיד, שלפי רבי מאיר כן נטלטל בתוכו, הרי חוקקין להשלים. אז אם באובי התקרה, יש כדי להשלים את החלל לעשרה טפחים, אז בעצם יש פה מצב שעקרונית ראוי לחקוק אותו לחלל של עשרה טפחים. נו, אז לפי רבי מאיר אנחנו אמורים לראות את זה כאילו היה פה חלל של עשרה טפחים, ואז זה רשות היחיד, זה לא קרמלית. אז כן מטלטלים בתוכו. אומר התוספות לא. הדין שלא מטלטלים בתוך הבית נאמר לכל הדעות, גם לפי רבי מאיר. עוד פעם, זה לא כל כך נורא, כי הלכה לא כרבי מאיר. אפשר להגיד שזה הולך כרבנן, והלכה היא כרבנן. אבל תוספות אומר את זה מסברה, לא בגלל שיש לו איזושהי קושייה. זה נקודה חשובה לשים לב, זה הערה שתמיד צריך לחשוב עליה. מה מניע את התוספות להגיד? זה אומר שהיא סברה. מה ההכרח שלו? הרי אין פה באמת קושי. יכולת להגיד שהדין הקודם הולך לשיטת רבנן, כי באמת הלכה כמותם. ואנחנו לא סוברים כבר, אבל נכון, רבי מאיר באמת יגיד, שגם למטה זה רשות היחיד. מה קשה לתוספות להגיד את זה? הטענה, אני חושב שרואים פה, שתוספות באמת לא קשה להגיד את זה. תוספות לא אומר את זה בגלל הכרח כלשהו. זה נראה לו ברור בסברה. מה שעוד יותר מחזק את הצורך להבין מהי הסברה הזאת. אם תוספות לא אומר את זה בתור תירוץ כי לא הייתה לו ברירה, הוא אומר את זה ברור כי זה חייב להיות נכון. למה זה כל כך ברור לו? כי זה מה שאומר, עתיה ככולנה, בכיוון דעין גבוה יוד בשום דוכתה, לא אמרינן חוקקין להשלים. הוא בעצם מתכוון כמובן חזרה לגמרא ביומה, אנחנו רואים שם, איך מעמידים שם את המחלוקת, איך אנחנו מעמידים את המחלוקת, שיש בגובה עשרה, ויש ברוחב רגליים של שלושה טפחים שהם ברוחב ארבעה. זה שתי דרישות כדי שנגיד חוקקים להשלים. דרישה אחת, זה שיהיה קטע מסוים שיהיה ברוחב ארבעה טפחים, כן? קטע בגובה שלושה טפחים לפחות. אבל יש עוד דרישה, זה לא מספיק. שהגובה הכללי של השער יהיה עשרה טפחים נטו.
במקום מסוים אחד.
מקום מסוים אחד.
מקום אחד.
נכון. שהסי יעבור את עשרה טפחים. עכשיו, לכאורה עולה השאלה למה. אם מלמעלה יש תקרה עבה, שהגג של התקרה, כן, הקצה העליון של התקרה הוא מעל עשרה טפחים, אז מה אכפת לי שכל השאר הוא פחות מעשרה טפחים? חוקקים להשלים. נגיד שאת החלק שלמעלה רואים כאילו הוא גמור, כן, כאילו הוא חפור, ולכן יש פה עשרה טפחים, אז מה הבעיה לפי רבי מאיר? אנחנו נגיד, פוקקים להשלים. אומר התוספות, רואים שלא. לא אומרים חוקקים להשלים על שיעור הגובה של עשרה טפחים, רק על שיעור הרוחב של, או השטח של דלת על דלת. הוא לא מסביר למה. אבל למרות שלא מסביר למה, ברור שהייתה לו סברה פשוטה שכך צריך להיות. אוקיי? אז השאלה לא, עכשיו אני אגיד יותר מזה, עקרונית יכולתי גם בסוגיה ביומא לדחות את זה. הייתי יכול להגיד שבסוגיה ביומא מה שאומרים שם, זה שהגובה הכללי הוא עשרה טפחים, לא הגובה של השער נטו. המחלוקת בין רבנן לבין רבי מאיר, זה כשבשלושה טפחים הראשונים יש ארבעה, יש רוחב ארבעה, ומעל גבי זה יש כיפה, שהכיפה מגיעה לעשרה טפחים לא נטו, לא חלל, אלא ברוטו. ואז אפשר היה להגיד, שלפי רבי מאיר, כיוון שחוקקים להשלים, זה שער טוב, הוא חייב במזוזה. אבל תוספות מניח שם הנחה, שהיא לא כתובה בגמרא. ההנחה אומרת שהדרישה השנייה על הגובה, היא דרישה על הגובה נטו, לא על הגובה ברוטו. ואז ממילא יש לו ראיה, שלפי רבי מאיר אף פעם לא אומרים חוקקים להשלים בציר Y, רק בציר X. או לא בציר Z, אלא רק בציר X ו-Y. אוקיי? אז גם הדבר הזה, כמו שאמרתי עכשיו, הוא לא הכרחי בגמרא ביומא. וזה כמובן מחזק עוד יותר את הטענה שלי מקודם, שתוספות בעצם קובע פה קביעה שהיא קביעה מסברה. לא בגלל ההכרח. אם הסברה הייתה אומרת את ההפך, הייתי מסתדר עם הגמרות. הדין של בית הולך לפי רבנן, ובאמת רבי מאיר חולק עליו, ובגמרא ביומא מה שאומרים רבאי, שאומר שמה שהדרישה היא לגובה עשרה, כוונה גובה עשרה ברוטו, לא נטו. ואז הכל בסדר, אני יכול להסתדר עם זה של רבי מאיר, חוקקים להשלים גם לגובה. אבל תוספות כנראה מניח שזה לא יכול להיות, לא מוכיח. הוא מניח שזה לא יכול להיות. וזה כמובן מעורר את השאלה, אז מה קורה פה? מה, למה באמת על הגובה לא אומרים את זה ועל השטח כן? זה אבל מחייב אותנו להיזקק, לפני שאנחנו מדברים על השאלה, למה עושים את זה רק בשטח ולא בגובה, אנחנו אמורים קודם כל להבין למה בכלל עושים את זה. מה פשר הסברה הזאת של חוקקים להשלים? צריך להבין, זה לא, הרי זה, בפשטות זה סברה מאוד משונה. אני דורש שטח של 4 על 4. אין פה את הדרישה שלי. מה פירוש? שאם הייתי יכול, אז תמיד הייתי יכול, אני יכול גם לבנות עוד כל מיני דברים מסביב. מה זה הייתי יכול? אין פה. הדרישה שנדרשת לא מתקיימת. מה זה נקרא? אם יש אפשרות לחקוק, אז זה כאילו זה חקוק. יותר מזה, אם היה מקום, אם הבן אדם היה לו בתוכניתו לחקוק, היה אולי מקום לומר, הוא כבר מתייחס לזה כמקום משמעותי, הוא רק עוד לא הספיק לבצע את זה בפועל. אנחנו מוצאים דברים כאלה בגמרא בכמה מקומות, למשל ענבים העומדות להיבצר כבצורות דמיה. אז אם אני עומד לבצור את הענבים, אז מבחינתי הן כבר נחשבות תלושות מהעץ. היא קונספטואלית מבחינתי זה כבר פירות שהן לא חלק מהעץ. נכון שעוד לא עשיתי את זה בפועל, אבל זה כבר ככה, כי זאת התוכנית שלי. אז היה אולי, שנייה אחת, היה אולי מקום לומר, שגם כאן, אם הייתה התוכנית שלי להרחיב את החור, או לחקוק את השער העמדי הזה, אז אני אולי יכול להבין מה שרבי מאיר אומר, אם זאת התוכנית שלך, אז כל העומד להיחקק כחקוק דמי. אגב, זאת שיטת רבי מאיר עצמו. הנביא עומדות להיבצר, זה דין של רבי מאיר. גם עכשיו אני פתאום נזכר בזה, במסכת שבועות. אבל בהקשר שלנו, לא מתנים את זה בשום מקום, בזה שתהיה לנו תוכניות להרחיב את המקום הזה. לא, עצם העובדה שאפשר להרחיב, היא מספיקה כדי להגדיר את המקום הזה כמקום גדול. שאלה היא מה פתאום? למה להגיד דבר כזה? יעל.
לא, אני אומרת, זה קצת מזכיר לי, אני חושבת שאפילו הזכרנו את זה בסדר, את העניין של ה-good asik או good achi. כלומר, בעצם העובדה שאני רואה או מדמיינת איזושהי המשכיות כלשהי, אז יש לזה הצדקה.
לא, אני מבין, אבל פה אני לא מדמיין המשכיות. איך אני יכול לדמיין המשכיות? הרי אין פה משהו טבעי שאומר לי, בעצם החור הזה יותר גדול. יש פה קיר גדול ובתוכו חור קטן. בגוד אסיק וגוד אחית, יש פה המשך טבעי. יש לי מחיצה של עשרה טפחים, אז יש פה כבר מחיצה מוגדרת, אז אני רואה אותה כאילו היא ממשיכה גם הלאה. כי יש פה משהו שיש לו כבר כיווניות, אז אני רק ממשיך את המהלך. אבל החור אין לו שום כיווניות, יש פה חור קטן, ואני פתאום מתייחס אליו כאילו שהוא חור גדול. למה? מה עוד שאין פה איזה הלכה למשה מסיני, בגודחית וגודסיק, זה הלכה למשה מסיני. אבל איפה מצאת את ההלכה למשה מסיני שחוקקים להשלים? כידוע שיטת הרמב"ם היא שבהלכות למשה מסיני לא נפלה מחלוקת. ופה יש מחלוקת על חוקקים להשלים, בין רבי מאיר לרבנן. לכן לא, לפחות לפי הרמב"ם לא סביר שמדובר פה בהלכה למשה מסיני. אחרת רבנן לא היו חוקקים על רבי מאיר. טוב, אמירה בעייתית של הרמב"ם, אבל לא משנה, זאת שיטתו. בכל מקרה, אז מה סברת רבי מאיר? נדמה לי שבסברת רבי מאיר אפשר להגיד את זה בשתי צורות. רוצות לנסות? שאלתי אתכם, תחשבו את זה בסדר. ממך אני כבר דיברתי על זה, אז מישהי רוצה לנסות? מה סברת רבי מאיר? למה להגיד חוקקין להשלים? יש דרישה לשטח או לנפח מסוים, לא קיימת הדרישה הזאת, לא מתקיימת. אז איך המאי אומר כן, אבל כאילו היא מתקיימת, מה זאת אומרת כאילו?
אמרנו, רק אם יש את, לא כאילו אם היא מתקיימת, אלא אם יש לי פוטנציאל לקיים אותה, וזה כבר דיברנו עכשיו על זה.
יש לי פוטנציאל לקיים אותה, אבל אין לי תוכנית לקיים אותה, ואני גם לא הולך לקיים אותה. ומה אכפת לי הפוטנציאל? הדרישה היא שזה יהיה, לא שיהיה פוטנציאל. יש לי גם פוטנציאל לשמור שבת, אז לכן שמרתי שבת? אם לא שמרתי,
אולי
המון פוטנציאלי.
הדבר מתפקד כבר, כאילו הוא כזה. בן אדם, נגיד, בגובה מסוים, עובר בשער הזה, כאילו הוא באמת כולו גבוה.
לא הבנתי?
הוא באמת לא, אין בו רוחב כזה, אבל הוא מתפקד כאילו יש לו רוחב כזה.
למה, איך הוא מתפקד כאילו יש לו רוחב? חוב קטן, הוא
לא מתפקד. אני אומרת, בן אדם בגובה מסוים עובר שם בקלות.
לא, הוא לא, הפך, הוא לא עובר שם. זה הרי זה ממולא, אדם לא יכול לעבור שם.
אדם שם... לא, אבל יש לו עשרה באמצע, יש לו עשרה.
יש לו, אבל אני דורש שיהיה רוחב ארבעה, לא גובה עשרה.
אבל נחמה, תחשבי שמחוקקים להשלים אם יש אפשרות, אבל אם השער הזה הוא משהו צר, אז אין אופציה להשלים. ומבחינת הבן אדם, כשהוא עובר שם, זה לא משנה לו אם יש אפשרות או אין אפשרות
להשלים.
הגודל
שלה
הפתח אותו גודל.
למה הרוחב נטו?
כן.
תראו, יש פה, אני חושב על שתי אפשרויות, אני גם חשבה על אותן שתי אפשרויות, דיברנו בסדר. יש פה, אני חשבתי על שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה להגיד, שבעצם כשהחפץ נח בחור, זה נחשב שהוא נח על הכותל. החור הוא חלק מהכותל, ואם בכותל יש את השיעור הדרוש, אז מבחינתי החפץ נח על מקום משמעותי, הוא נח על הכותל. אז לכן, החוקקים להשלים אין פירושו, שאנחנו רואים את החור כאילו הוא חקוק. לא זאת הנקודה. אלא רואים את החור כאילו הוא חלק מהכותל, והמכלול הזה של חור פלוס כותל, הוא מקום משמעותי, הוא רשות היחיד, יש לה שיעור משמעותי, הכל בסדר. אז אני לא רואה את החור כחלל מבודד, כמשהו שהוא עומד במנוגד לכותל. ואני מצרף אותו...
אורלי בגלי.
אז המילה חוקקים זה בעצם מצרפים?
הבנתי.
שהרבילאי אומר חוקקים?
חוקקים הכוונה חופרים, אבל לפי הפירוש הזה, הוא מתכוון לומר, מה זה חוקקים להשלים? מבחינתי, כאילו זה חקוק. למה? לא, כי כל החקיקה מיועדת כדי שיהיה לזה את השיעור המתאים. יש לזה, יחד עם הכותל. אז מבחינתי זה כאילו חקוק. זה הנקודה. לא שבאמת אני רואה את זה כאילו שהחור הוא גדול. לא החור גדול, אלא החור והכותל ביחד הם גדולים. וזה מספיק לי. זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה, זה, תבינו, פה נכנס הנקודה שאמרתי קודם, הטעות שלי מקודם. כי אם אני מבין שבאמת מדובר פה על דרישה למקום דלת על דלת ברשות הרבים, יותר סביר להגיד צברה כזאת. כי אם אני אומר שכל מה שאני צריך את הגודל של החור, זה בגלל שאני בעצם זרקתי את זה לרשות הרבים. כשהחור הוא קטן, זה לא נקרא מקום דלת על דלת. אז אם אני רואה אותו כחשוב, אז זה כן מקום דלת על דלת. אז פה אפשר להגיד, אני זרקתי את זה למקום חשוב, כי סך הכל הכותל, פלוס החור הוא מקום חשוב. אם הדיון הוא בשאלה, האם הדבר הזה הוא חלק מהרשות היחיד שבפנים, שזה כנראה הדיון פה, ולא מה שאני אמרתי קודם, אז זה באמת יותר בעייתי. כי אז, באיזה מובן החור הזה, נגיד לפי תוספות, לפי רי, שמדובר בחור מפולש, כן, או הירושלמי, אז פה צריך להגיד שהחור הוא משמעותי, לא כי הוא מצטרף לכותל, אלא כי הוא מצטרף לחור הרחב שנמצא בצד של רשות היחיד. וכל החור הזה ביחד הוא חור אחד גדול של רשות היחיד.
אבל אילולי הכותל, לדעתי אני חושב באמת להבין מהו הכותל, כי אילולי הכותל, החור לא משמעותי. זה כמו שאני ככה, עברה לי בראש הדוגמה של החור, החור בבייגלה. כלומר, אם אין לי את הבייגלה, אז אין לי חור. כלומר, הכותל הוא המשמעותי.
מחלוקת רשב"ם ותוספות בבבא בתרא, מה זה בור? האם בור זה דפנות, או בור זה החלל שבתוך הדפנות? זה של סוגיית הבייגלה.
אז אילולי הדפנות האלה, או אילולי הכותל, אז אין לי משמעות בכלל לחור. אז מבחינתי אולי צריך, לא, אני בכלל אמרתי שרבי מאיר הוא צודק מבחינתי, אבל לא, לא, רגע. אבל אני אומרת, אם אנחנו אומרים מהו הכותל, הוא שייך לרשות היחיד או רשות הרבים, ואולי לפי זה.
אוקיי, זה מה שאני אומר, אז לכן אני אומר, תראו, זה תלוי בשתי האפשרויות, ועוד פעם, אחת כנראה לא נכונה, ואני רק מנסה להסביר לכם מה המוטיבציה לדון בזה. אם הייתי מבין שהחור הזה הוא לא חור מפולש, הוא בעצם חור שפונה לרשות הרבים, אוקיי? ואני אומר, החור הזה אבל הוא קטן. אז כאשר החפץ נח שם, אז אני העברתי, זרקתי חפץ דל אדמות ברשות הרבים, אבל הוא נח בחור. והחור הזה הוא קטן, צריך הנחה על מקום דל דל דל, ברשות הרבים ודאי צריך הנחה על מקום דל דל דל. אוקיי? מה עושים? אז אומר רבי מאיר, חוקקים להשלים. ואת המקום הזה נחשב חשוב. כאן היה מתבקש לומר שזה חשוב לא כי באמת רואים את החור כאילו שהוא יותר גדול, אלא שהמקום שבו החפץ נח זה לא החור, אלא זה הכותל פלוס החור. זה כמו שהבן אדם שתופס דבר עם היד, אני אומר, הבן אדם אוחז את הדבר, לא היד אוחזת את הדבר. הבן אדם אוחז את הדבר באמצעות היד. אז אני הנחתי את החפץ על הכותל, איפה? באמצעות החור. אבל בעצם זה מונח על הכותל, לא על החור. אז אני אומר, למקום הזה ישנה חשיבות. אבל לאור התיקון שלך, אני צריך לתקן את מה שאמרתי. מדובר פה בחור מפולש, לפי התוספות והירושלמי לפחות. אותו שכולם מסכימים, אבל לפי תוספות והירושלמי כן. ואז מה שקורה, זה שהחלק הרחב או החשוב, זה החלק של החור שפונה לרשות היחיד. החלק שפונה לרשות הרבים הוא צר יותר. עכשיו כאן אני אגיד את אותה סברה, אבל בניסוח אחר, זה לא החור פלוס הכותל, אלא זה החור בצד רשות הרבים, ביחד עם החור בצד רשות היחיד. זאת אומרת, הטענה של רבי מאיר היא, שהחור כשלעצמו הוא מקום חשוב. למה? כי החור בצד רשות היחיד, יש לו את השטח הדרוש. ומבחינתי החור הוא יחידה אחת. עוד פעם, לא עם הכותל, כמו שרציתי להגיד קודם. לחור הוא יחידה אחת. מבינים? זאת אומרת, לפי מה שאני רציתי להגיד קודם, הטעות שלי, אני חשבתי שצריך לראות את החור כיחידה אחת עם הכותל. ולהגיד שכל הסיפור הזה הוא מקום חשוב, ולכן הנחתי את החפץ ברשות הרבים על מקום חשוב. אבל אני מקבל את התיקון, ואני אומר, לא, השאלה האם זה רשות היחיד, לא האם זה מקום דלת על דלת ברשות הרבים. אז בעצם השאלה האם החלק החיצוני של החור, יכול להיחשב ביחד עם החלק הפנימי, כמקום חשוב. אני לא מחלק בין שני חלקי החור. כשאני שם את החפץ בחלק החיצוני של החור, שמתי את זה בחור חשוב. למה? כי הרי בפנים החור הזה יש בו דלת על דלת. אז זה חור חשוב, למה לא? בסדר?
אבל זה לא מסתדר עם יומה.
רגע, תכף נגיע. אז זה לגבי אפשרות אחת, שחוקקים להשלים. אני רואה את החור כיחידה אחת, החלק שפונה לרשות הרבים, ושפונה לרשות היחיד, ומבחינת רבי מאיר, החור בכללותו הוא מקום חשוב, יש בו דלת על דלת, לא אכפת לי בחלק מהמקומות כן ובחלק מהמקומות לא. אז, זה אפשרות אחת, לפי זה, גם ביומה אותו דבר. לכן באמת ראינו שצריך להיות איזשהו חלק שיהיה בו שיעור דלת, רוחב דלת, הרגליים של גובה שלושה טפחים, זה להיות רוחב דלת. ואז אני ממשיך את זה הלאה, ובעצם מה אני אומר? אני אומר שהשער הזה כולו, כל גובה העשר, הוא שער ברוחב דלת. למה? כי למטה יש לו רוחב דלת. אז כשאני שואל את עצמי, מהו רוחבו של השער באופן כללי? תן לי תשובה במספר. לא,
אבל זה לא קשור לאפשרות.
שנייה. לא תשובה מורכבת. תן לי תשובה פשוטה, במספר. אז אתה תגיד, הרוחב הוא ארבעה טפחים. למה? כי למטה יש רוחב ארבעה טפחים בפועל, ולמעלה, נכון שהרוחב הוא כולל גם האבן שמסביב, אבל עדיין יש שם רוחב ארבעה טפחים. אז אם אתה שואל אותי מה רוחבו של השער, רוחבו של השער הוא ארבעה טפחים. ממש כמו בחור.
אם אתה אומר שזה עניין של החור עצמו, אז זה כבר לא משנה אם חוקקין, אם יש אפשרות לחקוק או אין אפשרות לחקוק.
לא, זה משנה. כי אם, אם אין אפשרות לחקוק, אז אני לא מוכן לראות את כל העסק הזה כיחידה אחת, כמו בחור. אם בחור עצמו בצד רשות הרבים לא הייתה אפשרות להרחיב אותו לארבע טפחים, אז לא הייתי אומר שהוא יחד עם החור של רשות היחיד. אבל יש שתי דרישות, לפי רבי מאיר. צריך שיהיה חלק שיש לו את השיעור האמיתי, והחלק האחר שיש לו את זה פוטנציאלית. כששתי הדרישות האלה מתקיימות, אז מה אני אומר? אני לא טוען שהפוטנציאל מתממש, אלא מה שאני טוען, זה שאם אני צריך לשאול את עצמי, מה רוחבו של החור, אני אומר דלת על דלת. זו התשובה האחת שאני יכול לתת. אם אתה שואל אותי על כלל החור, אם אתה רוצה גרפים וסקיצות, אני אגיד לך, פה השיעור הוא כך, פה השיעור הוא כך. אם אתה שואל אותי, מה דינו של החור? באופן כללי. באופן כללי זה דלת על דלת. אותו דבר אני אומר על השער. אם שתי הדרישות מתקיימות, למטה יש רוחב דלת, ולמעלה פוטנציאלית אפשר לראות את זה כרוחב דלת, יחד עם האבן, אז התשובה היא, זה שער ברוחב דלת. קצת, אני אביא לכם דוגמה לעניין הזה, לגבי דיני ביטול ברוב.
אתם יודעים שאני חושב... למה צריך פוטנציאל?
רגע, שנייה אחת. אם נופלת חתיכת בשר טריפה לתוך סיר שיש בו הרבה חתיכות בשר קשירות, אז מעיקר הדין אפשר לאכול הכל. זה בטל ברוב. יש הרבה אחרונים שמסבירים למה זה בטל ברוב, כי אם אתה תשאל אותי שאלה כללית על כלל הבשר שבסיר, האם הוא קשר או לא קשר, עכשיו זאת יחידה אחת, זאת תערובת. עכשיו היא יכולה לקבל אחד משני הסטטוסים, קשר או לא קשר. הטענה היא שאם הרוב שם קשר, ואני צריך לענות במילה אחת, אז אני צריך להגיד שהבשר שם קשר. זה המשמעות של ביטול ברוב. לא שבאמת האיסור הופך להיות היתר, אלא שאני רואה את כל התערובת כמכלול אחד, ולמכלול אחד יש רק אפיון אחד, ואם האפיון הוא שהוא קשר, אז כל החלקים של המכלול הם קשרים. בעצם מה שאני רוצה לטעון פה, זה סוג של דבר כזה, או אפילו יותר דומה לא לביטול ברוב, אלא לדין רובו ככולו. רובו ככולו, כמובן, למשל בחור, יש בו איזשהו חלק שהוא כזה, אז מבחינתי כל החור הוא כזה. בסדר? זה הטענה. אוקיי, מי רצית?
כאן היא רצית לשאול? פשוט אני לא מבינה, את כל מה שאתה אמרת עכשיו אני מבינה, רק אני לא מבינה לפי זה מה זה משנה הפוטנציאל או לא. לגבי הסיפור, לגבי הטענה הראשונה שאמרת שהוא רואה את זה כחור עם הכותל ביחד כמכלול, הבנתי. אבל אם אנחנו מתייחסים רק לגודל החור עצמו, אז מה אכפת לי אם בפוטנציאל אינו יש? הרי בסופו של דבר יש בו איזשהו חלק שהוא כן מתאים, אז אנחנו רואים את כל החור.
מה העדיפות של החלק שכן מתאים על החלק שלא מתאים? למה לא תגידי שכל החור הזה כולו לא חשוב, גם בצד של רשות היחיד? למה הצד של רשות היחיד שהוא כן דלת על דלת קובע את השם של כל החור? למה לא הצד של רשות הרבים?
ולכן אותו דבר אני יכולה להגיד.
אם יש לזה פוטנציאל להתרחב, אז יש יותר היגיון להגיד, אוקיי, אז אני בעצם רואה את כל העסק הזה כדלת על דלת. תודה? אז זאת אפשרות אחת, זה כיוון אחד. כיוון שני, זה שלפי רבי מאיר, אתם יודעים, זה ראיתי פעם, לא זוכר אפילו איפה ראיתי את הדוגמה הזאת, ראיתי שבספר של ציון הלוי הולצברג פעם ראיתי את זה. אתם יודעים שבעצם הפסל הרי לא מפסל את הפסל, הפסל קיים עוד לפני שהוא עושה שום דבר. הוא רק מסלק את הפסולת. הרי הפסל נמצא כולו as is בתוך האבן, או העץ, או מה שלא יהיה. מה שהפסל עושה הוא רק מסלק את החלקים המיותרים. מה?
הוא מגלף את ה...
כן, בדיוק.
כדי לגלות.
מי עשה את הפסל? הקדוש ברוך הוא או הפסל? הפסל רק סילק את הדברים שהפריעו לנו לראות את הפסל. אוקיי? אז כמובן זה שם פלפול, אבל אני מנסה להביא את זה כדוגמה לטענה שאני רוצה לטעון כאן. וזה שיכול להיות... שאם יש פה פוטנציאל הרחבה, אז אני בעצם רואה את זה כחור גדול שחלקו ממולא. מה יקרה אם החור הזה הוא חור גדול, אבל הנחתי בתוכו דברים, או מיליתי את חלקו. עכשיו יש לי חור קטן, נכון, אבל אני יכול לראות שבעצם יש פה חור מלא, רק, תראו, אני אקח דוגמה יותר טובה, דיברנו על סוכה בגובה 10 טפחים, נכון? מה יקרה אם נכנסתי שולחן לסוכה? השולחן הוא בגובה, לא יודע מה כמה, 7 טפחים. נשאר לי 3 טפחים מעל השולחן. נו, אז אין לי חלל 10. אז למה הסוכה קשרה? לא שומע?
אני לא עומד על השולחן.
לא משנה, אבל סוכה צריכה להיות קשרה כשיש לו גובה 10 טפחים. אין לה גובה 10 טפחים, יש לו גובה 3 טפחים.
היא באמת בעיה לאכול מתחת לשולחן.
לא, גם אם את אוכלת מתחת לשולחן, אין לך גובה 10 טפחים, יש לו גובה 7. ולמעלה יש לך גובה 3. ממעלה עכשיו גובה 10 אין לך. שלא לדבר על זה שאם את מתחת לשולחן אז את לא בסוכה בכלל, כי מעלייך זה לא שכח.
זה בעיה. השאלה היא מה קורה למי שיושב מעל השולחן.
לא, לכן אני אומר, זה דיון אחר, אבל לענייננו מה שאני רוצה, אני לא רוצה להיכנס להלכות סוכה. אני רוצה להסביר לכם את הסברה. מה שבעצם אומרים במצב כזה, זה שכשאני שואל את עצמי מה גובה הסוכה, אני מסתכל על מבנה הסוכה. זה שבתוך מבנה הסוכה יש חפצים, זה לא אומר שהסוכה נמוכה. הסוכה זה המבנה החיצוני, שבתוכה יש חפצים. אז אי אפשר להגיד שגובה הסוכה הוא פחות מעשרה טפחים, גובה הסוכה הוא 10 טפחים. הקסמתי, בתוכה ראיתי. הטענה שלי שלפי רבי מאיר בחור, אנחנו רואים את זה באותה צורה. אם יש מצב שפוטנציאלית זה 4 טפחים, ובטח אם בהתחלה יש בו 4 טפחים בפועל, מה שאני בעצם רוצה לטעון זה שהחור הוא 4 טפחים, גם בחוץ הוא 4 טפחים. רק הוא ממולא חלקית במשהו. כמו ששמתי שם שולחן, שתופס חלק מהנפח. ואז אני אומר, לכן גם ברור למה צריך את שתי הדרישות. אם בצד אחד יש 4 טפחים בפועל, אז מבחינתי מסגרת החור היא מסגרת של 4 טפחים. זה שחלק ממנו ממולא, אז מה? עדיין רבי מאיר אומר, יש פה חור, 10 טפחים, 4 טפחים. זה חור חשוב? אז מה, חלק ממנו ממולא, זה לא הופך את החור עצמו לקטן יותר. יש בתוכו דברים. כמובן שזה רק, זאת הסתכלות טכנית, כי זה לא נכון, אבל פה זה לא סתם דברים שהנחתי בתוכו. זה החור עצמו יותר קטן. אני רק רוצה לומר שאם בצד של רשות היחיד החור בעצמו הוא 4x4, אז ברשות הרבים אני רואה זה כאילו שזה גם 4x4, רק ממולא חלקית. בסדר? זאת סברה אחרת. ואותו דבר אני אגיד גם על, על החוקקין להשלים ביומה. גם שם. אני בעצם רוצה לטעון שהשער הוא דלת על יוד. נכון, הוא ממולא חלקית באבנים, אני לא יודע, בקשת הזאת, אבל בעצם זה שער של דלת על יוד. בסדר? זה די דומה לסברה הקודמת, אבל זה לא בדיוק אותו דבר. סברה הקודמת אומרת, זה לא שאני רואה את זה כממולא חלקית, בעצם יש פה איזה מסגרת, הפוטנציאל הוא באמת הדבר האמיתי, הוא רק ממולא חלקית. פה, קודם מה שאני טענתי זה משהו אחר. מה שטענתי, זה שברמה העקרונית אני רואה את זה כאילו שיש פה רוחב דלת. לא כי זה ממולא חלקית, אלא כי זה השם הכללי של החור, של השער. פה אני טוען, לא, זה בפועל 4x10. זה באמת 4x10, זה רק ממולא חלקית. ואם אני ממלא חלקית 4x10, זה עדיין 4x10. אם אני שואל מזה השער, השער זאת המסגרת התיאורטית. מה שבפנים זה קישוטים. אם אני שם מזוזה, נגיד השער הוא 4x4, שמתי מזוזה בצד, הוא חייב, נכון? שמתי מזוזה בצד, עכשיו המזוזה הורידה 2 סנטימטר רוחב. אז סימת המזוזה פותרת את השער ממזוזה. התשובה שלי היא שלא.
המזוזה, הם היו חוקקים אותה, הם היו חוקקים את זה. עושים שקע במקום להבליט.
נכון, אבל אצלנו כמו אצלנו, נגיד שלא חוקקים.
אם היינו מתארים את זה בספרות או משהו כזה, היינו אומרים, יש לנו פה קיר 4x10, שבתוכו קראנו קשת.
בדיוק, בדיוק. זאת אומרת, בסופו של דבר, נגיד, תחשבו על מהנדס שמסרטט את זה, אז כשהוא יסרטט את זה, אפילו כאמצעי עזר, הוא יסרטט ריבוע של 4x10. ובתוכו הוא יראה לנו איזושהי קשת שחותכת ממנו קצת. אני מניח שגם ככה מתכננים דברים כאלה, אוקיי? ולכן יש בזה איזשהו היגיון בדברי רבי מאיר, שאם יש את הפוטנציאל, אז אני רואה את זה כאילו זה באמת קיים, רק ממולא חלקית. אוקיי? אז זאת האפשרות השנייה להבין את הסברה של רבי מאיר. עכשיו, נגיד, אני כל הזמן צריך להיזהר מהטעות שעשיתי בהתחלה, כי זה מלווה אותי לכל אורך הדרך. אם הייתי מבין שהחוקקין להשלים של רבי מאיר פירושו החור פלוס הכותל, אז כמובן אין שום סיבה בעולם להניח את מה שתוספות דורש, שצריך להיות חלק מהחור שיהיה בו שיעור דלת על דלת אמיתי. מבינות את זה, נכון? הרי אם הייתי אומר שמה סברת רבי מאיר, חוקקים להשלים הכוונה שהחור הוא אמנם קטן, אבל ביחד עם הכותל הוא יוצר מקום חשוב, של דלת על דלת, עם הכותל, כמו שרציתי להגיד בהתחלה, אוקיי? אם זה היה המצב, אז לא היה שייך להגיד את מה שתוספות אמר, שצריך שיהיה בפנים רוחב דלת על דלת כדי שנעשה חקיקה להשלים. מה זה רלוונטי? אני בכלל לא מסתכל על החור כדבר חשוב, זה החור פלוס הכותל. לכן, אם זאת התפיסה, אז לא צריך להגיד את מה שתוספות אומר. ואמרתי כבר שמה שתוספות אומר יוצא מסברה, כי את הגמרות אני יכול לסדר גם בלי תוספות. אוקיי? אז עכשיו, מה שאני רוצה להגיד פה, אני ככה מתמרן בין התוכנית של השיעור לבין התיקון שהוא צריך לקבל בגלל הטעות שלי. אז אני כן עושה תיקונים תוך כדי תנועה. אז יש ראשונים, שיטות ראשונים שחולקות על רי, ונראה שאותם ראשונים לא מקבלים את התזה של רי, שצריך להיות חלק מהדבר שיהיה לו את השיעור המלא, כדי שאנחנו נעשה את החקיקה להשלים. למשל, הראשון שבכולם לדעתי זה רש"י אצלנו בסוגיה,
okay.
רש"י אצלנו בסוגיה לא רומז אפילו על הדבר הזה, נשתף. הנה רש"י פה, רבי מאיר סבר, דבר שאין בו שיעור, ויש שם עובי ורוחב לחקוק ולהשלים, לקשיעור, אמרינן כמן דחקוק דמי. הוא אומר, לפי רש"י לא נראה שצריך שיהיה בו איזשהו שיעור חלקי, לא, דבר שאין בו שיעור, אבל אם יכול להיות בו שיעור, אנחנו אומרים שהוא כחקוק דמי, אוקיי?
הוא לא הכיר את יומה?
הוא הכיר את יומה, זה השאלה, עכשיו איך הוא מתיישב עם יומה? בסדר, נצטרך לדון בזה. תוספות בגלל הקושייה מיומה אמר את מה שאמר, אבל אני כבר אמרתי למעלה שהקושייה מיומה לא הייתה הסיבה שבגלל התוספות אמר את מה שהוא אמר, כי את הקושייה מיומה אני יכול לסדר גם בלי זה. אז תראה, נראה. בכל אופן, אז לא, סליחה, אני אמרתי את זה על הגובה. אמרתי את זה על הקושייה על הגובה, לא על העניין. אז בכל אופן, עוד רגע נראה איך זה מסתדר עם יומה. בכל אופן, אז זה מה שרש"י אומר כאן, ונראה שרש"י לא מקבל את את התפיסה של תוספות, שצריך איזשהו חלק, או של מי, של הנכד שלו, שצריך איזשהו חלק שיהיה לו את השיעור המלא. מבחינתו חוקקים להשלים יכול לעשות על כל החלל.
לא, זה לא יכול להיות
שרש"י
לא מקבל את הדברים של הנכד שלו, אלא שהנכד שלו מערער על דברי רש"י.
כן, כן, ברור. אני משתמש פה רק בשפה מבחינתנו, אנכרוניסטית. אוקיי? אז עכשיו כמובן נשארת השאלה איך רש"י יענה על קושיית התוספות. כי הרי שם בסוגיה אנחנו רואים שצריך רגליים של שלושה טפחים, שיהיה רוחב ארבעה, כדי שאנחנו נתחיל לעבוד. בלי זה, אנחנו לא נאמר חוקקים להשלים. איך להביא דבר כזה?
שער זה דבר שונה.
אה?
זה מה שראינו
גם. נכון.
בזוזה זה יש לה סיפור בפני עצמה.
אוקיי, זאת רגע נראה. אז באמת רבי עקיבא אגר, בגיליון השס, מציין לסוגיה בחולין, קוף כבב. והגמרא שם מדברת, אני אעשה את זה בקצרה, הגמרא שם מדברת על כלב שאכל בשר מת, של אדם מת, והכלב עצמו מת, כי אם הכלב לא מת, אז זה נקרא תמונה, ולכן היא לא מתמת. הכלב עצמו מת, אז הוא לא תומן את התומעה. בסדר? אבל הוא מוטל על הכניסה לבית, האיסקופה, זה הכניסה לבית, והשאלה, האם התומעה שנמצאת בבטנו של הכלב, מולכת דרך גופו, צווארו של הכלב, לתוך הבית. הכלל הוא שאוהל מוביל את התומעה, או מוליך את התומעה, לתוך החלל שבתוך הבית. אם נגיד למשל, אם יש פה בית, יש פה בית, ופה יש משהו תמה, אוקיי? אז הוא לא מתמה פה, אבל אם יש אוהל מעליו, אם האוהל הוא מעל הדבר התמה, אז הדבר התמה, התומעה הולכת לכל אורך מה שמתחת לגג. מה שמתחת לגג מוביל את התומעה שמאלה, אוקיי? אם הוא מאהיל על התומעה. עכשיו בכלב, התומעה נמצאת בתוך הגוף שלו, אוקיי? והגוף שלו מבחינתנו נחשב כמו איזשהו חלל, שמוביל את התומעה לתוך הבית. אז כל הבית נהיה תמה בגלל זה. בגלל החתיכת במת הזה שנמצאת בתוך הבטן של הכלב, כל הבית נעשה תמה. כי האוהל, הגוף של הכלב הוא אוהל שמוליך את התומעה, אוקיי? אז אומרת הגמרא כך, זה משנה בעצם. רבי מאיר אומר, אם יש בצווארו פותח טפח, מביא את התומעה, ואם לאו, אינו מביא את התומעה. כן? אז צריך להיות בצוואר של הכלב שנמצא בתוך הבית, טפח. למה? כי רק גובה טפח זה אוהל. אוהל צריך להיות עם גובה טפח מינימום. אם אין שם טפח, אז לא. כך אומר רבי מאיר. ורבי יוסי אומר, רואים מי כנגד השקוף וכו', לא משנה, למסקנת הגמרא, הגמרא אומרת ככה. אמר רבא, רואים את חלל הטומאה קטני, ורבי יוסי בתרתי פליג, וכאמר לי לרבי מאיר, מאיר ורבי יוסי חולקים בזה. זה כאמרת, כי יש בצווארו פותח טפח מביא את הטומאה, ענן בתר חללה אזלינה. וזה כאמרת על האסקופה כולה, השקוף לפנים הבית תממי, כנגד השקוף ולחוץ הבית טהור. מה הוא בעצם רוצה לומר? הוא אומר, לפי רבי יוסי, הבית נהיה תמה, רק אם יש גובה טפח, גם בחלל של הגוף של הכלב שנמצא בפנים. לפי רבי מאיר, מספיק שיש בגוף של, של הכלב גובה טפח, איפה שהמת נמצא, אבל הצוואר שנכנס לתוך הבית, אפילו אם אין בו טפח זה בסדר. לפי רבי יוסי לא, גם בצוואר עצמו צריך להיות גובה טפח, בשביל שהוא יביא את הטומאה לתוך הבית. זאת מסקנת הגמרא שם, בלי להיכנס לפרטים. אז תוספות שם כותב על זה כך, הוא קושר את זה למחלוקת שלנו, בגמרא שם לא כתוב. ותוספות קושר את זה לגמרא שלנו. ותוספות אומר, ענן בתר חלל אזלינה, ורבי מי, זה לא באי חלל טפח, לטעמי דאית לי בפרק כמה דה שבת, דחוקקין להשלים, גבי זרק ונח בחור כלשהו. מה זאת אומרת? רבי מאיר הולך לשיטתו. מהי שיטתו? שיטתו היא שחוקקין להשלים. אז אומר רבי מאיר, גם בסוגיה פה, אם בכלב יש חלל טפח בחוץ, אבל הצוואר שנכנס לתוך הבית, אין לו חלל טפח בנטו. אבל בברוטו יש לו חלל טפח, כולל הבשר, לא רק החלל הריק שבתוך הצוואר, אלא כולל הבשר שמסביב, יש שם טפח? אם כן, אז חוקקים להשלים. וכיוון שכך, אומר רבי מאיר, יש לי אוהל טפח שנכנס אל תוך הבית. כך טוען, כך טוען התוספות. אומר התוספות, הוא נהי, ובפרק כמה דה עירובין, גבי כיפה, לא אמר חוקקים להשלים, אלא כשיש ברגלי הארבע, מה הקושייה?
שיש תנאים מסוימים
לחוק הקימאשי. וצריך שיהיה חלק שיהיה לו שיעור מלא.
זאת אומרת, מכאן לומדים שלכל אחד, בחוקקים להשלים, בכל סיטואציה זה משהו אחר.
רגע, 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 לא, לא למדנו, אותו גמרתי אפילו לקרוא את התוספות. אני שואל, מה התוספות שאל?
הוא שאל...
יש מידות.
אה?
איך זה שבכיפה אנחנו מדברים על
לא, מידות? לא, כיפה זה הקושיה מהירובין, אני עוד לא שם, עוד לא קראתי את זה.
אבל איך אנחנו מגדירים, למה הגדירו מידות?
סליחה, כן קראתי, סליחה, כן קראתי את זה. מה הוא שואל לגבי כיפה? הוא אומר, בכיפה אנחנו רואים שצריך להיות מינימום שיהיה לו את השיעור המלא, נכון? ורק אז עושים חוקקים להשלים, בסוד שראינו למעלה, נכון? מה רואים פה? שלא.
שלא צריך.
כי רבי מאיר אומר, אפילו אם כל החלל של הכלב הוא קטן מטפח, אם יש בו כדי להשלים טפח, אתה יכול לחקוק את הבשר ולעשות מהברוטו נטו, אז חוקקים להשלים. אומר התוספות רגע, אבל לא, אין פה, הוא לא מזכיר שצריך להיות חלק מהכלב שיהיה לו חלל נטו של טפח. למה? פה נראה שאין דרישה כזאת שיהיה מינימום. נכון? כך שואל התוספות. אומר התוספות, אני מילה גבי מזוזה. דכתיבו בשעריך, ובעינן שער חשוב, אבל באלמה אפילו אין שם דלת חוקקין, וצריך עיון שם. מה זאת אומרת? זאת אומרת, מזוזה זה סיפור מיוחד, עוד מעט נחשוב רגע מה יכול להיות ההסבר. זאת אומרת, מזוזה זה סיפור מיוחד, ולכן דווקא במזוזה נאמר הכלל שצריך להיות מינימום שיש לו רוחב אמיתי. אבל בשאר המקומות לא, כמו בכלב. אם זה כך, אז התוספות הזה כנראה חולק על התוספות שלנו. כי בעצם, מה אנחנו נגיד אצלנו לגבי החור? עכשיו כבר לא קשה כלום. נכון, החור הוא לא כמו מזוזה, מזוזה זה משהו מיוחד. אבל החור, זה שלא צריך חלק, שיהיה לו את השיעור האמיתי, לא קשה כלום. הכלל הפשוט הוא שלא צריך שום חלק עם שיעור אמיתי. מזוזה זה מקרה מיוחד. אז לכן, מה אתה מקשה עליי ממזוזה לחור אצלנו בסוגיה? אז לפי תוספות פה, יוצא שהוא חולק על רי. למרות שהוא אומר, וצריך עיון שם. מה הכוונה צריך עיון שם? אני חושב שמשהו, לא ברור, אבל נדמה לי שמשהו מתכוון, זה שבחור אצלנו בסוגיה, היה מקום כן לדמות את זה למזוזה. ולא לכלב. למה? כי בכלב מה שאתה צריך זה שיהיה אוהל טפח. אוקיי? אין שם איזשהו דיון של חשיבות. פחות מטפח הוא לא אוהל. כשבמזוזה, פחות מ-10 טפחים על 4 זה שער, רק זה שער לא חשוב. והדרישה לחקיקה זה בגלל שאנחנו רוצים שהשער יהיה חשוב. אז כשהדרישה היא לחשיבות, אז צריך שיהיה חלק שיש לו שיעור מלא. אומר התוספות, אבל אם זה כך, יכול להיות שגם בחור, שלנו בסוגיה, הדרישה היא בסך הכל שהוא יהיה חשוב. למקום דלת על דלת. אז בעצם גם שם הייתי מצפה שתהיה דרישה שהחלק האחד יהיה לו שיעור מלא. ולכן הוא אומר, וצריך עיון שם. אז הוא עשה חילוק בין הכלב לבין הכיפה והמזוזה. אבל צריך עיון לו, החור אצלנו בסוגיה, לאיזה משני הצדדים של המשוואה הוא שייך. האם הוא דומה למזוזה שצריך חלק ואז זה כמורי, או שהוא דומה לכלב שלא צריך שיהיה חלק מלא, ואז הוא חולק על רי. אוקיי? בכל אופן, על הצד שהוא חולק על רי, אז רואים שזה פתח גם בפני רשי. אז גם רשי יכול לא להתרגש מהקושייה של רי, ולהגיד, אצלנו מדובר בחור שהוא כולו קטן. אין פה חלק שהוא גדול. ועדיין אומרים חוקקים להשלים. מה אתה עושה עם מזוזה שם בסוגיית יומה? לא, מזוזה זה דבר מיוחד, כי כתוב בשעריך. זה הכל. אז לא קשה על רשי, ורשי לא צריך לאמץ את הפירוש של תוספות אצלנו בסוגיה. כמו שתוספות תוספות פה, בחולין, לא מאמץ את דברי רי. אלא שיש פה קצת בעיה, יש פה קצת בעיה, כי בסופו של דבר באמת הדיון בחור הוא לכאורה כן דומה לדיון בשער. יש פה איזשהו שיעור של חשיבות, ואם אתה אומר לי שאת החשיבות אני לא חוקק, אלא אם כן יש חלק שהשיעור מתקיים בו בפועל, אז הייתי מצפה שגם בחור זה יהיה כך, ואז כן יש הערה על רשי שמפרש את זה כפשוטו, מדובר בחור שהוא חור קטן. אולי זה צריך עיון של תוספות בחולין, אני לא יודע. מה, לא שומע? מה את אומרת? אני אומר, אני חושב שיכול להיות שיש הבדל, כי במזוזה, מה שאני באמת צריך, הרי במזוזה אני באמת צריך את החלל בפועל, שבן אדם יעבור שם. אז אם אין את החלק הזה שבפועל יש 4 טפחים, אז מה עוזר לי כל החקיקה להשלים? בחור, מה שאני צריך, זה רק שיהיה מספיק משמעותי. אז אם אתה אומר לי שיש פוטנציאל להרחיב אותו, אני יכול להגיד שמספיק, זה לא דרישה פונקציונלית. אין פה משהו בחור שמישהו צריך לעבור דרכו, או שצריך להתקיים בו איזושהי פונקציה מסוימת. השאר, הדרישה של 4 טפחים באה מאיזשהו מקום. היא בעצם אומרת, בן אדם צריך לעבור שם, אוקיי? אז אתה אומר, בסדר, אז לפחות שלמטה בן אדם יעבור. זה אני יכול להבין. כי הדרישה היא דרישה פונקציונלית, דרישה פונקציונלית צריכה להתקיים בפועל. בחור היא לא דרישה פונקציונלית, זה דרישה לחשיבות גריידה. יכול להיות ששם אומרים חוקקים להשלים, אפילו כשאין שום חלק שהוא באמת עם שיעור מלא. אז לכן, זאת יכולה להיות, זה יכול להיות ההסבר. יש פה את הריטווה, ברשב"א, סליחה, רגע לא, את הריטווה. הריטווה גם הוא מקשה את הקושיה של תוספות, אומר ככה, ואם תאמר, ובחור כלשהו, איך אמר רבי מאיר חוקקים להשלים, והאטם גבי כיפה, דפליגו בה במסכת יומה, פרקם עד עירובין, אמרינן, זה לא אמר מחוקים להשלים, אלא כשיש ברגלי השלושה, טוב, קיצור הקושיה של תוספות. ויש לומר, הקטע השני, ויש לומר, דקול שהוא, דאמרינן נחה, לאו דווקא, אלא לומר שאין בו 4 על 4, ומה יראה כשיש בפיו 4 טפחים, וארוך 4, אלא שהוא קצר. לכן תרץ הרב זל. קצת ראשי תוספות, נכון? שבפנים זה 4 על 4, והוא הולך בצר. אוקיי? הרב זל אצל הריטווה זה הריאה. הוא היה תלמידו של הריאה. ויש שפרש, זה פירוש ראשון, אז זה כמו תוספות. פירוש, אבל הוא מביא עוד פירוש. ויש שפרש, ולגבי חור, כשיש ברוחב טפח, שיעור אוהל דתומאה, ולגבי חור, כשיש ברוחב טפח. שיעור אוהל דתומאה, שאני. מה זאת אומרת? לא, עוד פעם, אינטונציה לא נכונה. ויש שפרש, ולגבי חור, כשיש ברוחב טפח, שיעור אוהל דתומאה, שאני. מה הוא אומר? בחור אצלנו לא צריך שבפנים יהיה רוחב 4. יכול להיות שלכל אורך הדרך, או אם בכלל זה מפולש או לא מפולש, לא משנה, לא צריך שיהיה רוחב 4. מה שצריך, אבל שגובה טפח כן יהיה לו. למה? כי אם יש לו גובה טפח, אז אוהל הוא כבר נקרא, יש לזה איזשהו שיעור, זה כבר לא דבר זניח, יש לו איזשהו מעמד הלכתי, אוהל זה כבר נקרא, ואז אני יכול לעשות חוקים להשלים. הוא אומר דרישה דומה קצת לתוספות, אבל לא כמו תוספות. תוספות דורש, לחלק מאחור, שיהיה לו ממש ארבעה טפחים. אז אני אומר שחוקקים להשלים, וכאילו כל אחור הוא ארבעה טפחים. הריטמה דורש את זה בדרישה רוחבית, לא דרישה אורכית. אם לכל אורך החור יש גובה טפח, אז אני מוכן לחקוק אותו, או רוחב, או גובה טפח, אז אני מוכן לחקוק אותו שיהיה לו שטח ארבעה טפחים. או גובה, ארבעה טפחים. את במיוט, יעל.
כן, תודה, סליחה. האם יש פה התניה, שאם זה רק טפח, שהחור יהיה בגובה של למעלה משלושה טפחים מהאדמה?
כן, בכל מקרה מדובר הרי למעלה מעשרה אפילו בחור אצלי.
אוקיי.
למטה
אוקיי.
זה כמו באדמה.
כן, אז יש לו...
אם יש לו גובה טפח, אומר הריטב"א, אני מוכן להשלים אותו הלאה. זאת אומרת, השיעור המינימלי, גם הוא דורש שיעור מינימלי כדי שימשיכו את החקיקה. אבל השיעור המינימלי אין פירושו שיהיה חלק מהחור שיש בו 4 על 4. אלא השיעור המינימלי שמתוך 4 יהיה לפחות 1. מבינות? זה מינימום של רוחב, לא מינימום של אורך. מה שתוספות אומר, לאורך החור צריך להיות חלק שיהיה בו את השטח המלא. ואז אני ממשיך את זה לאורך, גם הלאה. הריטב"א אומר, זה דרישה על הרוחב. לרוחב הבור צריך להיות שיהיה לו גובה טפח. אם יש לו גובה טפח, אני מעמיק אותו יותר.
אני חשבתי שהריטב"א מתכוון לשני התנאים.
לא, הוא לא כותב שני התנאים. ויש שפרס לאלטרנטיבה.
אבל באמת, חור של סנטימטר, אנחנו רואים אותו כמעט...
לא סנטימטר, טפח. טפח זה 10 סנטימטר.
10 סנטימטר.
אז מבחינתו, מספיק חור של טפח, וטפח על טפח על טפח, ומבחינתו זהו?
לא, ואם בכותל יש כדי לחקוק 4 על 4, זה בסדר.
כן, כן. אבל בפועל... מדובר בחור כלשהו.
נכון. ואם יש חור מינימלי, שהוא לא בטל אל הכותל, אלא יש לו איזשהו מעמד הלכתי עצמאי, אני מוכן גם לראות את הפוטנציאל שמסביב כחקוק. אבל צריך שבחור יהיה איזושהי חשיבות מינימלית, לא כמו תוספות שצריך איזשהו קטע שיהיה לו את השטח המלא, אלא צריך שיהיה שטח עם חשיבות מינימלית, כדי שאני ארחיב את זה עוד יותר. אוקיי? וזה כמובן גם כן אופציה ליישב את שיטת רש"י. כשרש"י אומר חור כלשהו, אז לא נראה שהוא גם מדבר על טפח. כלשהו, אין מגבלה, אוקיי? לכן אני חושב שברש"י גם זה לא הולך. אני חושב שמה
ש... זה לא כל הגיוני רש"י.
לא הבנתי?
איך רש"י הגיוני? קיר שיש בו סנטימטר על חור בגודל של מילימטר. מה, אין שום תנאי מינימום לגודל החור?
אם יש פוטנציאל מסביב, אז לא. פוטנציאל
אז כל גום, אבל אז איפה הגבול? מה, מינימום, מילימטר על מילימטר זה כבר חור?
לא הבנתי.
איפה הגבול? אין איזשהו גבול של מינימום, איפה כאן?
לא,
אני
לא.
מתי אני מגדירה חור?
אגב, זה פשט הגמרא. פשט הגמרא הוא חור כלשהו, כך כתוב בגמרא. כל השאר זה הוא קימפטות. בגמרא כתוב חור כלשהו. אוקיי? זה החידוש של רבי מאיר, החידוש של רבי מאיר הוא שאם בפוטנציאל אני יכול להרחיב אותו יותר, ויש פה איזשהו חפץ הרי נח בתוך החור, אז החור הזה הוא לא חור של מילימטר, את החפץ הצליח לנוח בתוך החור, אוקיי? אז עדיין, אבל אין שיעור מינימלי על החור, כל עוד החפץ נח שם, מבחינתי זה בסדר, אם יש פוטנציאל לחקוק אותו לשיעור המלא. טוב, פה באמת הסיום הוא זה הרשב"א שהפניתי אתכם, הייתי צריך להתחיל ממנו. אמר הבאי, ברשות היחיד כולם הלא פליגי כדרב חיסדא, זה הקטע בהמשך של הגמרא, כלומר, זה לא בעין ההנחה לגבי מקום ארבעה. והיא קשי אלך, דאמש מלאל, אפילו הבאי גופה הוא סביר עליה, זה בעין ההנחה לגבי מקום ארבעה על ארבעה. מדאמרינן, מדאמרינן וחיתם המתניתין דלית בארבעה, ואמר רב יהודה, אמר רב, אמר רבי, אמר רבי. זה רק בנחל בחור כל שהוא בנו למחלוקת רבי מאיר ורבנן. מה הקושיה? שאצלנו הגמרא אומרת שלפי רב חיסדא לכל הדעות, ברשות היחיד לא צריך מקום ארבעה על ארבעה, בסוגיה בהמשך. ובסוגיה שלנו לכאורה רואים שכן צריך מקום ארבעה על ארבעה, כי אחרת למה רבי מאיר אומר חוקקים להשלים? הולכים להשלים פירוש הדבר, רואים את זה כאילו שזה מקום ארבעה על ארבעה, אבל הרי לא צריך שיהיה מקום ארבעה על ארבעה.
זה כבר.
למה צריך את הכאילו הזה? אין דרישה כזאת. אז לכאורה רואים, לא נכון, יש דרישה כזאת. אוקיי? עכשיו עוד פעם, במובן הזה, אם לשיטתי, כמו שאני למדתי בהתחלה, החור הוא לא חור מפולש, אלא החור הוא חור לכיוון רשות הרבים. והדיון של רבי מאיר בא רק לתת לו חשיבות של מקום דלת על דלת, שאני מניח את זה על מקום דלת על דלת ברשות הרבים, אז קושיית הרשב"א לא מתחילה. נכון? למה? כי ברשות הרבים ודאי שצריך מקום דלת על דלת, כל מה שכולם יודעים, זה שברשות היחיד לא צריך מקום דלת על דלת. וכמו שאמרתי קודם, אני טעיתי. אז לכן הרשב"א צודק פה, זו קושיה נכונה. ועוד הוא מקשה את זה, מעטם נמי משמע, זה בין המאיר בין הרבנן, בין הנחל, גבי מקום ארבעה על ארבעה. אז רבי מאיר סבר, רואים אותו כאילו חקק, כאילו חקק, ורבנן לית לא הוא רואה. בסדר? אז רואים שצריך מקום ארבעה על ארבעה? מסתברא, אומר הרשב"א, כל הנה לשווי הרשות היחיד, משום דאינו נעשה רשות היחיד, עד שיהיה בו ארבעה על ארבעה. אבל ברשות היחיד ממש, בהנחה כל דהו, סגי. מה הוא אומר? החור צריך להיות מקום ארבעה על ארבעה, כי אחרת הוא פשוט לא יחשב רשות היחיד. אם יש לי מקום שהוא בתוך רשות היחיד, רק הוא עצמו לא ארבעה על ארבעה, זה בסדר גמור, כי לא צריך להניח על מקום ארבעה על ארבעה. אבל אם יש לי מקום שהוא עצמו, אני בכלל לא יודע איפה הוא נמצא, הוא חור. רק אם הוא יהיה בו ארבעה על ארבעה, הוא עצמו יחשב רשות היחיד. צריך ארבעה על ארבעה.
באיזה סיטואציה מדובר?
זה החור, החור שלנו.
החור שלנו?
כן.
אמרנו שאם נניח אנחנו עושים, אם חוקק בקרקע ויש לו עוד טפח מסביב, אז הטפח יכול להצטרף לארבע לארבע והוא יקרא חורי רשות היחיד.
כן, אבל זה דיון אחר, זה דיברנו קודם, האם צריך שיעור מינימום. עכשיו אני מדבר באופן כללי על הסוגיה. באופן כללי על הסוגיה, הרשב"א שואל, לכאורה יש סתירה בין הסוגיה שלנו לסוגיה בהמשך. בסוגיה בהמשך רואים שלא צריך מקום דלת על דלת ברשות היחיד. אבל אצלנו רואים שכל הוויכוח בין רבי מאיר ורבנן, זה בשאלה אם חוקקים להשלים, אבל לכל הדעות צריך מקום ארבע על ארבע. השאלה אם יש לי פה ארבע על ארבע או לא. אבל לכאורה, מה הם מתווכחים? לא חוקקים להשלים. מה אכפת לי? אז אין פה ארבע על ארבע? לא צריך ארבע על ארבע. מה, למה אתם מתווכחים אם חוקקים להשלים?
רגע, השאלה שלי אחרת. נניח שבקיר יש חור של טפח, בסדר? ונניח ש... בסדר, על פי רבי מאיר מחוקקים להשלים, ורבנן אומרים לו, אבל אם הפתח הזה, שהוא טפח אחד, שהוא פונה לרשות היחיד, הוא נחשב כחור של רשות היחיד, גם אם אין בו ארבע על ארבע.
אז זה מה שאני אומר. אז לכן, רגע, משפט אחד, זאת הערה טובה, שנייה אחת, אני רק... הרשב"א שואל את השאלה, כן, הרשב"א שואל את השאלה, אם לא צריך מקום דלת על דלת, בהנחת ברשות היחיד, כל הוויכוח בין רבנן לרבי מאיר מיותר. גם אם לא חוקקים להשלים, ואין פה מקום דלת על דלת, אז מה? את הרשב"א בקושייה שלו הבין, שמחלוקת רבי מאיר וחכמים, היא בשאלה, האם החקיקה הופכת את זה למקום דלת על דלת. זה מה שבלבל אותי. אבל זה למקום דלת על דלת של רשות היחיד, לא של רשות הרבים, כמו שאני חשבתי. אוקיי? אלא שאז עוד מתעוררת בעיה אחרת. אם זה מקום דלת על דלת של רשות היחיד, לא צריך את זה.
נכון.
כי ברשות היחיד לא צריך הנחה במקום דלת על דלת. יותר מזה, ראינו ברשב"א, וכאן אני מגיע להערה של יעל, ראינו ברשב"א בשיעור הקודם, הרשב"א בעבודת הקודש, שהוא טוען שבחור לא צריך להיות מקום דלת על דלת. בחורי רשות היחיד לא צריך להיות מקום דלת על דלת. אז איך זה מתיישב עם הרשב"א כאן? הוא אומר שזה, אני צריך את שיהיה פה מקום דלת על דלת, כדי להפוך את החור בעצמו לחשב רשות היחיד. כי אם זה היה חור של רשות היחיד, אז גם אם לא היה בו דלת על דלת, הוא היה מקבל שם רשות היחיד. ואז מי שהיה מניח בו, היה חייב, כי לא צריך הנחה על מקום דלת על דלת ברשות היחיד. זה הרשב"א של השיעור הקודם. הרשב"א פה טוען טענה אחרת. החור שפונה כלפי רשות הרבים, צריך להיחשב בעצמו כרשות היחיד, לא מכוח שהוא חור של רשות היחיד שבפנים. זה רק החלק שלו שפונה פנימה. החלק שלו שפונה החוצה, אם בכלל מדובר במפולש לפי הרשב"א, אני לא יודע. אם לא מדובר במפולש, אז ודאי שזה ככה. אז החור בעצמו צריך לקבל שם של רשות היחיד. הוא לא יונק את שם רשות היחיד מרשות היחיד שנמצאת בפנים. הוא עצמו צריך לחשב רשות היחיד. שם ודאי שצריך שטח 4 על 4. בלי 4 על 4 זה לא יהיה רשות היחיד. הבעיה היא לא שאני מניח על מקום שהוא לא דלת על דלת. הבעיה שבכלל לא הנחתי על, על רשות היחיד. אז שם אומר הרשב"א, ודאי צריך מקום דלת על דלת. אז מה רואים ברשב"א? שהחור החיצוני הזה, גם אם רואים אותו כרשות היחיד, זה לא רשות היחיד כי הוא חורי רשות היחיד שבפנים. כמו שתוספות הביא. הוא רשות היחיד בזכות עצמו. מה עם הגובה שלו?
בעיה.
אם הוא רשות היחיד בפני עצמו, אז מה עם הגובה שלו?
אין לו גובה, איך יכול להיות?
אני טוען שבגובה שלו עושים חוקקים להשלים.
אבל אמרנו שלא עושים חוקקים להשלים בגובה.
את אמרת. לא שאת אמרת. מי אמר שהרשב"א מסכים? בדיוק זה מה שאמרתי. תוספות הרי אמר את זה מסברה. בגמרא יכולתי להסתדר אחרת. איך הרשב"א... הרי מה תוספות הוכיח את זה? איפה הוא הוכיח את זה? מיומה. שמה רואים? שאנחנו דורשים שיעור י' בגובה. למה לא תעשה חוקקים גם לגובה? התשובה שלי לא נכון. אני דורש שיעור י' בגובה ברוטו.
אבל זה לא מסתדר עם התקרה שהיא במשלימה ל-10, כשהיא ברוחב טפח עם הסוגיה הקודמת.
לא הבנתי?
זה לא מסתדר עם הסוגיה הקודמת, שבה איזשהו בגובה של נגיד 9 טפחים, ורובי התקרה הוא 9.
ואני אומר שזה הולך לרבנן ורבי מאיר חולק.
כי מקודם אמרנו שאף אחד לא חולק על זה.
תוספות אמר את זה.
אז ההנחה של תוספות.
תוספות שיוצא מסברה כזאת שאומר, לא יכול להיות שיש חקיקה לגובה, אז הוא גם לומד את זה בסוגיה שלנו וגם בסוגיה ביומה. אבל כבר שם הערתי שעם הסוגיות אני יכול להסתדר. כי סך הכל הרי ההלכה כמו חכמים, אז למה אני צריך להעמיד את זה כרבי מאיר? אז נכון, רבי מאיר חולק על הדין של בית. זה נאמר, בדעת חכמים, שזאת ההלכה. וביומה אני אומר שהדרישה לגובה יהוד היא דרישה לגובה ברוטו, לא נטו. אז הכל מסתדר. ולפי הרשב"א יכול להיות שבאמת חוקקים גם לגובה. כי הרשב"א הוא תופס את החור הזה כרשות היחיד עצמאית. הוא לא חורי רשות היחיד.
אבל
ההבדל
הוא שביומה צריך שיהיה מקום אחד שיהיה בו 10. ופה מה שאתה טוען לגבי החור הזה, לא, בכלל לא דיברנו על הסיפור שיש איזשהו מקום שיש בו 10.
נכון, נכון. לא צריך. מי אמר
שאני אפשר לחקוק פה.
לא, מי אמר? רק תוספות מניח שצריך מינימום כדי שנגיד חוקקים להשלים. הריטב"א למשל לא אומר ככה, או לפחות חלקית לא, גם ברש"י לא אומר ככה. אז גם הרשב"א יכול לא להגיד ככה. לא לערבב את תוספות עם האילוצים של הגמרא, הרשב"א לא חייב כלום לתוספות. אוקיי, אני צריך לעדכן קצת את הסיכומים שלי לפני שאני שולח לכם אותם. אז נסיים כאן ואני אשלח גם את הסיכום הקודם.
תודה רבה.
תודה רבה. שבת שלום וחג שמח.
גם לכם, חג שמח להתראות.